עוד נקודה בפידבקים קצת שקיבלתי מחלק מהאנשים, אז מתברר שקצת קשה להחזיק ריכוז לאורך שעה וחצי פרונטלית. כמה אנשים אמרו לי את זה. אז אני אנסה אולי, חשבתי לעשות איזשהן הפסקות מתודיות באמצע, קצת לדבר, לשאול, מי שרוצה יכול ללכת להפסיק ל-2-3 דקות, ואז נחזור חזרה לשיעור, בסדר? אפשר לתת איזשהן משימות, לחלק לחדרים ולראות מקורות וכל מיני דברים כאלה, אני לא יודע, זה נראה לי קצת בלבולי מוח מיותרים. זאת אומרת, אם רוצים לרענן את הציבור, אז לא צריך את הדידקטיקה המלאכותית, פשוט לוקחים כמה דקות הפסקה וחוזרים, וזה יותר הגיוני בעיניי, כמו הבדיחות של רבי עקיבא, כן, למה זכתה אסתר למלוך על 127 מדינה, שהייתה ביתה של שרה שחייתה 127 שנים. טוב, אז זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, רציתי לשאול, האם כולכם רצים לאורך הפרק גם? קצת מסתכלים על הדפים. מה שביקשתי בהתחלה, שבמקביל ללימוד שלנו, שנעשה איכשהו לפי סדר נושאי, שיהיה גם איזשהו לימוד רציף לאורך הדפים, כי בסך הכל נדמה לי שני המסלולים האלה ביחד, ייתנו תמונה טובה של הפרק. אז אני רק מזכיר לכם שוב, באמת לנסות לרוץ על הדפים במקביל ללימוד. עוד הערה, עוד הערה, שנייה אחת, עוד הערה שאלו אותי לגבי הפניות לקראת השיעור הבא, זאת אומרת, מקורות להסתכל עליהם לקראת השיעור הבא. כאן אני האמת שחשבתי לעשות את זה, ועשיתי את זה אפילו בפעמיים הראשונות, הוספתי את זה בסוף הסיכום שהעליתי לאתר. לא יודע כמה אתם על הסיכום, אבל אני מעלה סיכום של כל שיעור לאתר. אבל זה באמת לא, זה לא פורמט נוח. בדרך כלל אני בונה קבוצת מייל, ורשימת תפוצה כזאת, ואז אני שולח הודעות, סיכומים, הנחיות לקראת הפגישה הבאה. עכשיו פה, כיוון שזה אלול, זה 4 שבועות או 5 שבועות, אז כל הבלבולי מוח האלה של קבוצת מייל, חשבתי לחסוך את זה ולא בניתי קבוצה כזאת. עכשיו אני מבין שהמחיר הוא שאני לא יכול לשלוח לכם בצורה פשוטה הודעות או מראה מקומות.
אבל יש את התיקייה, יש את התיקייה באתר. מה? אפשר לשים, יש את התיקייה שלך באתר.
כן. אבל אז אני אומר,
זאת אפשרות.
כן, נכון, אפשרות פחות נוחה, אני מניח שחלק מהאנשים לא נכנסים שם לתיקייה, וגם אם כן, אני מעלה קובץ שבתוכו מופיעים, תסתכלו על שני המקורות האלה, זאת אומרת, זה לא איזה קובץ, אז איכשהו, אולי אני אעשה את זה באמת, אני כבר אני אומר לכם פחות או יותר את הסדר הצפוי, כדי שתראו מי שרוצה הלאה. אני רוצה היום לעסוק בשאלות שנוגעות למהות הזמן של יום כיפור, תוספת, אכילה בתשיעי, ההבדל בין היום והלילה ביום כיפור, שאלות שנוגעות לענייני הזמן, איך הזמן משחק תפקיד באיסור יום כיפור. השיעורים הבאים יעסקו, אני לא אגמור את זה כנראה היום, אבל השיעורים הבאים, אחרי שאני אגמור את זה, אני אעסוק בחיוב נשים וקטנים, אני מקווה שאת זה אני אעשה בפעם אחת. חיוב נשים וקטנים זה סוכה כ"ח שם, זה נשים, וקטנים זה משנה בדף פי ב' אצלנו, והגמרא, זה, ואחר כך אני אעבור לאיסורי אכילה. איסורי אכילה בכלל, ואיסורי אכילה ביום כיפור מול איסורי אכילה הרגילים. ופחות או יותר זה יסיים את הדיון הנושאי ביום כיפור, אני מניח שזה יגמור לנו את הזמן. אם זה לא יגמור לנו את הזמן, אז אולי עוד נעשה משהו על חצי שיעור, ונעשה דברים יותר ספציפיים שעולים בהקשר הזה. כרגע אני דווקא רוצה להסתכל על התמונה הכללית, למרות שבכל היבט של התמונה הכללית, אני כן מנסה להראות את המימדים הרוחביים יותר, כן, מה זה לאו, מה זה עשה, לא רק לדבר על לאו ועשה של יום כיפור, אלא קצת לראות מה זה אומר במושגים הלכתיים כלליים יותר. אז כאילו, מטרה כפולה, מצד אחד לנסות ולהציג תמונה בגדול של יום כיפור, איזשהו מבנה שבתוכו אמורים להתנהל כל הפרטים, אבל גם בתמונה הזאת אני מנסה לא להיות ספציפי דווקא ליום כיפור, אלא מיום כיפור לנסות ולראות מה זה אומר על מושגים כלליים יותר, חיוב נשים במצוות, חיוב קטנים במצוות, מה ההבדל בין לאו לבין עשה, מה זה זמנים בכלל, מה, איך הזמן משחק תפקיד ביום כיפור, אבל בכלל בהלכה וכל מיני דברים כאלה. אוקיי? אז זה ה... טוב. טוב, עד כאן ההברות. בואו ניכנס לעניין. רגע. אוקיי, אני כבר, לפני שאני שוכח כדרכי בקודש, אני כבר אכניס פה את הנוכחות. אוקיי. טוב, אז אנחנו בעצם...
אני יכול לשאול רגע?
כן, כן.
הרב אמר, אם אנחנו לומדים על הסדר, אני מאז השיעורים הראשונים, אז אני לומד את הרבה את העניינים האלה של השיעורים הראשונים והמקורות של ה... של העשה והלא תעשה, אז אני יותר התמקדתי עכשיו בשוגיות האלה, פחות למדתי על הסדר. זה בסדר, זה
כאילו... זה לשיקולכם, אני רק ממליץ. כל עוד אתם לומדים, אתם עושים מה שאתם רוצים, אתם ילדים גדולים. אני רק ממליץ שבשביל לקבל איזושהי תמונה, דווקא בגלל שאני לא הולך על סדר הדפים, אלא כל פעם נכנס לאיזושהי סוגיה שהיא נוגעת לסדר שלי, הוא לא הדפים, אלא התוכן או המבנה, אז דווקא בשביל להשלים את התמונה, כן כדאי לרוץ על הדפים, כי אז מקבלים תמונה שלמה יותר לדעתי, וגם אני חושב שזה גם נותן לכם איזושהי היכרות עם הסוגיות כשאנחנו מגיעים אליהם, כי ראיתם אותם בלימוד השוטף שלכם, או לפחות את חלקם. אבל זאת המלצה, תחליטו מה שאתם חושבים. אוקיי, אז לגבי מצוות היום, כמו שאני אומר, אני רוצה לעסוק בארבעה אספקטים, מצוות הזמן, מהות הזמן. אחד זה הבחנה בין היום והלילה, ביום כיפור, שראינו את זה כבר בדף פ' א', השני זה תוספת יום כיפור, השלישי זה דיון על מהות הזמן ביום כיפור עצמו, יחידה אחת, מורכב מחלקים, מרגעים, ומצוות האכילה בתשיעי, כן, לפני יום כיפור. אלה בעצם הסוגיות שנוגעות לזמנים, שקשורים למסגרת הזמן של יום כיפור. אז אני מתחיל רגע בהבחנה בין היום ללילה. הגמרא בדף פ' א' עמוד א', מביאה ילפותה עם אזהרות נפרדות, אזהרות ועונש בנפרד ליום וללילה. הדבר הזה טעון הסבר, לא מצאנו את זה במועדים אחרים, שאנחנו צריכים שתי אזהרות שונות, אחד ליום ואחד ללילה, או שני עונשים שונים, וכאן איכשהו הגמרא כן מביאה את זה. והשאלה למה ומה זה אומר ומה המסקנה, אחרי שכבר אמרו שהיום והלילה שניהם אסורים, האם זה שולל לגמרי את אהבה אמינה, או איך בדיוק להבין את היחס בין אהבה אמינה למסקנה. בואו נתחיל בגמרא בדף פ' א' עמוד א'. הגמרא שם, אני מזכיר לכם, ראינו אותה בעצם, הגמרא שם עוסקת באזהרה לגבי עינוי. כן, מתחילים עם ריש לקיש שאומר שאין איך לכתוב את זה, כן, איך, מאיפה לומדים את ההזהרה לגבי עינוי ביום כיפור? אז בתוך הדברים, רבינה אומר ככה, הייתנה עצם עצם גמר, עושה גזרה שווה עצם עצם, מופנה, והמילה עצם היא מופנה, כי בלי זה לא עושים גזרה שווה, לפחות מופנה מצד אחד, וזו שאלה שכבר מהירים פה הפרשנים, הרי זה מופנה רק מצד אחד ולא משני צדדים, והשאלה היא, האם זה מספיק בשביל גזרה שווה, לכאורה זה מחלוקת, אבל כאן הגמרא מניחה שמספיק מופנה מצד אחד. והיא לא מופנה, היא כלה מפרח כדי פרחינה. בסדר, אם זה לא מופנה, אז אפשר לפרוח. זאת הגמרא, לאי לאי אפנוי אי מופנה. כלומר, איך זה מופנה? אז אומרת הגמרא ככה, חמישה קראי כתיבי במלאכה. חד לאזהרה דייממה, וחד לאזהרה דליליה. כן, אזהרה, הכל על מלאכה. בינתיים זה אזהרה ליום, ואזהרה ללילה. ואחד לעונש דייממה, ואחד לעונש דליליה. זאת אומרת, אחד זה עונש ליום, אחד זה עונש ללילה. בינתיים יש לנו ארבעה.
הרב יכול לעשות שיתוף מסך?
אין לכם גמרא?
זה יהיה יותר קל, כי אני... בשבילי לפחות. יש לי גמרא.
אין בעיה, אני משתתף. הנה פה. זה בעצם הסיכום שאני אחרי זה אעלה לאתר. אז כן, אז יש לנו בעצם עצם עצם, וזה צריך להיות מופנה. איך זה מופנה? אומרת הגמרא, יש חמישה פסוקים, וכולם לגבי מלאכה. חמישה פסוקים נאמרו לגבי מלאכה. אומרת הגמרא, אחד להזהרה של היום, אחד להזהרה של הלילה. אחד לעונש של היום, אחד לעונש של הלילה, זה ארבעה. אחד נשאר לנו פנוי. ואחד להפנוי, זאת אחד הוא פנוי. לנגמר עינוי ממלאכה, בין די עממה, בין די לליה. אבל אחרי שהדבר הזה הוא פנוי, אחרי שהדבר הזה הוא פנוי, אז הלימוד שלנו הוא בעצם, אנחנו לומדים על מלאכה, גם ביום וגם בלילה, עונש והזהרה, וגזרה שווה מלמדת אותנו שגם בעינוי אותו דבר, בין ביום, בין בלילה, לעונש ולהזהרה. בסדר? שהכל בעצם חל גם בעינוי וגם במלאכה. רש"י שם במקום, אני גם משתף את זה, תראו פה בהמשך, חמישה קראי הכתיבה במלאכה, ארבעה לאווים וקראת אחד. אחרי מאוד, פרשת פח בעשור, משנה יש פה במסורת השס, יש פה איזה תיקון, אחד לעונש דלליה, ואם אינו עניין להזהרת, נהו עניין לעונש. כן, רש"י אומר לנו, שארבעה פסוקים שכתובים זה ארבעה לאווים, אחד עונש. עכשיו שימו לב, אנחנו לומדים מזה שתי הזהרות, ושני עונשים. נכון? מלאכה ביום ובלילה, להזהרה, עונש ביום ובלילה. אז יש פה שתי הזהרות, ושני עונשים על מלאכה. עינוי זה מהחמישי, אבל כל הארבעה הראשונים זה על מלאכה. ומבחינת הפסוקים, זה ארבעה לאווים, בקראת אחד. אז איך יוצאים פה שני עונשים? אז אומר רש"י, שניים זה לעזרות. יש פה שניים מתוך ארבעת הלאווים זה עזרות. הקראת זה כנראה על העונש, עונש על המלאכה. נשארו לנו עוד שתי עזרות. עזרה אחת זה על עונש ללילה, כי העונש זה עונש ליום, עונש ללילה, וזה באים אינו עניין, כי העזרה אנחנו כבר לא צריכים, יש לנו עזרה בין ליום ובין ללילה. אז באים אינו עניין, זה מלמד אותי על עונש, למרות שזה פסוק של עזרה, והפסוק ההזהרה הנותר, זה המופנה, הוא עושה לנו גזרה שווה כדי ללמד שאותו דבר יהיה בעינוי. אוקיי? לכן רש"י כותב פה, וחד לעונש דלליה, רש"י השני, ואם אינו עניין להזהרה, תנאו עניין לעונש. תנאו לעניין עונש. בסדר? אז זה הנקודה. עכשיו, פה כמובן עולה השאלה, איך אנחנו עושים פה הבחנה בין יום לבין לילה? למה דווקא פה עולה האמינה הזאת להבחין בין יום לבין לילה? מה מיוחד ביום כיפור שלא עולה בשבתות, בימים טובים? תמיד אנחנו מדברים על יממה, אז זה יממה. זאת אומרת, זה לא בתעניות האחרות של לא תשעה באב ולא יום כיפור, אז באמת זה מתחיל ביום. אז אנחנו מוצאים פה ושם דינים, שהם רק על חצי יממה, כן, רק ביום. אבל בדיני דאורייתא לפחות, כשמדברים על איזשהו יום מיוחד, זה תמיד יממה. זה לא, אין אפילו קורבן פסח נגיד, אז הוא כולל את הלילה שאחריו. כן, זה י' ד', זה היום של י' ד' והלילה שאחריו. זה החג, זה בעצם מה שנקרא חג הפסח בתורה. חג הפסח בתורה זה י' ד', לא עוד דבר. אז זה תמיד יממה, שלא אם היום הולך אחרי הלילה או לפני הלילה, זה קודשים ולא קודשים, כן, הדברים מפורסמים. בכל אופן, אז השאלה היא למה עולה פה אבה אמינה. עכשיו, פה אני רוצה שתשימו לב, קצת להיות רגישים לאופן שבו זה מופיע בגמרא. כשהגמרא מדברת על עזרה למלאכה, אין רמז לזה שיש עזרות נפרדות ליום וללילה. זה לא מובא בהקשר הזה. הדיון של הגמרא פה עוסק בעינוי. ובהקשר של הדיון על עינוי, חוזרים חזרה למלאכה, ופתאום מוצאים שיש לנו עזרה נפרדת ליום וללילה, ועכשיו חוזרים לעינוי, יש גזרה שווה, וזה מלמד שגם בעינוי, וגם ביום וגם בלילה, העונש והעזרה. אבל כל ההבחנה הזאת בין היום ללילה במלאכה, עולה בהקשר שאנחנו מחפשים מקור לעינוי. זאת אומרת, על המלאכה עצמה, אף אחד לא אומר שיש עזרה ליום לחוד ועזרה ללילה לחוד. רק בהקשר של המקור לגזרה שווה, שמלמדת אותי על העינוי, פתאום עושים לי הבחנות בין היום לבין הלילה במלאכה. זה בעצמו דבר שטעון הסבר.
אין בכלל איזה מקום שדנים על מלאכה, נכון?
לא הבנתי.
אין בכלל, אני לא אומר שזה נגד, אבל אין איזה מקום שדנים על המלאכה.
נכון, אבל למה?
סתם, אבל כן, בכל מקרה זה יוצא בהקשר הזה, ולא בהקשר בפני עצמו.
אם זה היה נאמר על מלאכה לבד, הייתי מצפה שיהיה דיון גם על מלאכה, ויביאו שם ארבעה פסוקים, וגם יסבירו למה התורה צריכה להגיד ארבעה פסוקים, כדי להגיד עונש ועזרה ביום ובלילה. אחרי זה תגיד לי שהחמישי זה גזרה שווה ממלאכה לעינוי. אבל כל העסק הזה לא נמצא. בהקשר של הלימוד על עינוי, פתאום נזכרים שיש לי אזהרות נפרדות על מלאכה ביום ובלילה. עכשיו, זה בעצמו אומר דרשני. קצת נראה מכאן, שאם, נגיד שהיו מופיעים רק ארבעה מקורות ולא חמישה, או לחילופין, נגיד שהיה לנו אזהרה על עינוי, מאיזשהו מקום אחר, לא יודע מאיפה. ואז לא, גם. יש לי אזהרה על עינוי, מצאתי אותה, התורה כתבה במפורש, נגיד, אוקיי? חוץ מזה, יש לי ארבעה פסוקים על מלאכה. האם היינו אומרים שארבעת הפסוקים האלה, זה נאמר על אזהרה ועונש ליום וללילה? לי נדמה שלא.
יש עוד שאלה גם, נכון? למה בעינוי לא מוצאים ארבע פסוקים בשורת היום והלילה, ואזהרה ליום
והלילה? זה לא בעיה. כי הגזרה שווה אומרת לך שכל מה שיש במלאכה, יש בעינוי. אז מספיק שלימדו במלאכה שגם ביום וגם בלילה, אז הוא הדין לעינוי.
עצם, איזה גזרה שווה?
כן. כן. זה הטענה של עצם, מה שנקרא. אוקיי? אז עכשיו, השאלה היא, הנקודה היא בעצם, שנראה מהמבנה הזה שהערתי עליו בגמרא, שהאב האמינה לחלק בין היום לבין הלילה לא הייתה בעצם עולה. רק בגלל שאנחנו מחפשים אזהרה לעינוי, ואנחנו מוצאים שיש חמישה פסוקים על מלאכה, אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, מה קורה פה? זה בטח הרי אחד מסביר את השני. יש חמישה פסוקים על מלאכה, ואין לי אזהרה על עינוי. כנראה אחד מהפסוקים על מלאכה בא להזהיר על עינוי. אז אני שואל את עצמי, רגע, אז מה עם הארבעה האחרים? זה ליום וללילה, אזהרה ועונש. אז כל העסק מתחיל הפוך. דווקא בגלל שיש לי צורך באזהרה לעינוי. ויש לי נתון שיש חמישה פסוקים, עכשיו פתאום אני כביכול שולף מהשרבול את העניין הזה שצריך אזהרה ליום ואזהרה ללילה ועונש ליום ועונש ללילה. אם היו רק ארבעה פסוקים, והיה לי אזהרה לעינוי לחוד, בלי קשר, לא הייתי אומר שהארבעה פסוקים האלה הם אזהרה ליום וללילה ועונש ליום וללילה. זה עולה רק בהקשר הזה, כדי להסביר את ההפנאה לגבי הגזרה שווה של העינוי. זאת אומרת שזה קצת מקהה את העוקץ של הנקודה, זה אומר, אין פה באמת אבא אמינה לחלק בין יום לבין לילה. יש פה, אבל אבא אמינה חלשה. לא הייתי חושב את זה בכלל, לולי הייתי מוצא כבר ארבעה פסוקים, שבחמישי אני מבין, הוא המופנה, בגזרה שווה, אבל ארבעה ראשונים אני רוצה לדעת למה הם הובאו. טוב, אין לי ברירה, אז אני מחפש למה. אולי הייתה פה אבא אמינה לחלק בין יום לבין לילה. אבא אמינה עולה בגלל שיש פסוקים, לא שיש פסוקים בגלל שיש אבא אמינה. זאת אומרת, אני חושב שזה מה שהמנגינה לפחות שאני שומע, מהאופן שבו ההבחנה הזאת עולה בגמרא. זה לא עולה בגמרא כעזרה, אם זה היה עולה בגמרא כעזרה למלאכה, מביאים ארבעה פסוקים, יש עזרה למלאכה ביום ובלילה, או עזרה ועונש. אז אני מבין שבאמת יש פה איזושהי אבא אמינה לחלק בין יום לבין לילה במלאכה. אבל כאן זה עולה רק אחרי שאני בא להראות שהפסוק החמישי מופנה, אני תקוע עם ארבעה פסוקים, איך אני אסביר אותם? אז יכול להיות שהתורה רוצה לומר לי שאני לא אעשה הבחנות בין היום לבין הלילה. אז יש אבא אמינה כזאת, זה עדיין טעון הסבר. למה שאני אעלה בכלל בדעתי לעשות את זה? אבל זה הרבה יותר חלש. את מספיק לי איזושהי סברה באלמה כדי להגיד לי את הדבר הזה, אוקיי? כי זה רק אומר שאני לא הייתי חושב שזה מופנה לעניין עינוי, לא שבאמת הייתי חושב שזה לא אסור ביום ובלילה. בסדר, אז לכן זה יוצא יותר חלש, זה מה שאני רוצה לומר.
הוא גם, על המאה בכלל, הוא מציע את הסברה מפשוטה, את הברייתא מפשוטה לגמרי.
עוד פעם, לא שומע?
רבנה, גם פה מה הוא עושה, רבנה? הוא רואה שהברייתא לא מובנת, והוא אומר פירוש שבכלל לא כתוב הברייתא. הברייתא לומדת מאימנו עניין, לא, זה גם סתם, אני, לא שזה קשור לשאלות האלה, אבל גם צריך להבין מה. אבל הייתה יש לך קושיות, ולכן אתה ממציא משהו גם מהשרבול, עצם, איפה כתוב הברייתא כל הגזירה שווה הזאת?
מה פירוש איפה זה כתוב? הברייתא מביאה אותה, מה זה נקרא איפה זה כתוב?
אבל הייתה לא עושה את הגזירה שווה של עצם, אבל הייתה אומרת, יש עונש במלאכה, אבל זה לא נצרך, אז על כל כך ממנו עניין לעונש במלאכה, תנאו עניין להזרה לעינוי.
נכון.
אבל הוא אומר, לא, זה, יש על זה פרחה, ולכן הוא אומר, לא, אז זה מעצם.
אוקיי.
אז הוא בעצם, הוא כאילו בא להסביר את הברייתא, אבל הוא אומר משהו אחר לגמרי. הוא לא הסביר את הברייתא, הוא אומר, הברייתא לא מובנת, אני אגיד לך משהו חדש.
לא, אבל הוא מסביר את הברייתא. כלומר, הייתה, תביא את הלשון של רבינה. הלשון של רבינה היא, הייתה מעצם גבר.
כן, אני יודע שהוא, כאילו אומר שהוא מסביר את הברייתא, אבל מי שקורא את הברייתא אומר, תשמע, הוא לא מסביר, הוא אומר הברייתא לא מובנת, והוא אומר משהו אחר לגמרי. איך אפשר להכניס?
למה לא? יש לנו קושייה על הברייתא, אז יש לנו תירוץ, הוא כנראה גמר עצם עצם, זה לא, זה מופיע הרבה, מה הבעיה?
לא הבנתי.
פרשנות לברייתא.
זה לא, איך נכנס הפרשנות הזו לברייתא? אני קורא את הברייתא מיליון פעם, אני לא אגיע לפרשנות הזו. הברייתא אומרת X והוא אומר Y.
למה נאמר? מופנה להקיש ולדון ממנו גזרה שווה. נאמר עונש בעינוי, נאמר עונש במלאכה. מה מלאכה אנש ויזיר? אף עינוי אנש ויזיר. זהו. זה הנקודה. ואז שואלים איקה למיפרח. איקה למיפרח, מה זאת אומרת איקה למיפרח? הגזרה שווה הרי אין פירחות. מה זה איקה למיפרח? אלא כשיש גזרה שווה לא מופנה, אז יש פירחות. אז על זה אומר אבינה, לא, לא, פה זה מופנה. לכן לא שייך פירחות. זה מה שהוא אומר, דאי לא מופנה, איקה למיפרח כדי פרחינה. הוא ממש מסביר את הברייתא. אתם יודעים מה אני אומר? הכלל הוא כזה, תראה, באופן כללי, כשתראו בש"ס, אין דבר כזה פרחה על גזרה שווה. אין דבר כזה. פרחה יש על קל וחומר ובניין אב. לא על גזרה שווה, לא על כלל ופרט, אין פרחות. למה לא? כשפרחה מדברת על עסק הגיוני. כשיש לך קל וחומר, זה עסק הגיוני. אם יש לי פרחה, אני מראה לך שהיחס הוא לא יחס פשוט של כולה וחומרה. או בעניין אב, אני עושה אנלוגיה. אם יש לי פרחה, אני אומר, אנלוגיה לא בטוחה, כי יכול, יש פה הבדלים. אבל גזרה שווה, זה לא השוואה הגיונית. יש פה מילה ופה מילה, והתורה מקישה אותם אחד לשני. מה זה שייך פרחות? מה אכפת לי פרחות? התורה, אני לא אומר את זה מסברתי, התורה אומרת שפה ופה אותו דין, זה הכל. מה שייך פרחות? על זה בא רבינה ואומר, לא, לא הבנת. אתה חושב שזו גזרה שווה שהיא לא מופנה. גזרה שווה שהיא לא מופנה, באמת אפשר לפרוח. כי מי אמר, הרי מה הרעיון? כי גזרה שווה לא מופנה, מי אמר שיש פה גזרה שווה בכלל? גזרה שווה לא מופנה, זה לא גזרה שווה, זה אנלוגיה. כי הרי אם התורה כתבה את העצב והיא הייתה צריכה לכתוב את זה, אז איך אתה יכול להוציא מזה איזשהו דין? אולי זה נכתב, כי פשוט אתה צריך לכתוב את זה. מה אתה רוצה? איך אתה מוציא את הדין שנלמד מהגזרה שווה? אלא מה? אתה בעצם עושה אנלוגיה בין מלאכה לעינוי. זה לא גזרה שווה, זה בעניין אב. ועל זה אפשר לפרוח. אומר אבינה, לא הבנת, הייתנה עצם עצם, זה גזרה שווה. לא רק זה גזרה שווה, זה גזרה שווה מופנה. אם זה גזרה שווה מופנה, אי אפשר לפרוח. ולכן מוסיף רבינה, ואם זה לא היה מופנה, הרי מצי למפרח כדי פרחינה. אתה חשבת שזה לא מופנה, ואז אתה אומר, הרי אפשר לפרוח על זה. לא נכון, אי אפשר לפרוח על זה, כי זה מופנה. הרגע זה מופנה, זה לא בעניין אב, זה גזרה שווה. אם זה גזרה שווה, אין פרחות על גזרה שווה.
עכשיו, אז אחרי שזה מופנה, יש גזרה שווה, גם אם יש פרחה, נכון?
נכון.
ואיך זה עובד על גזרה שווה?
אבינה אומר את זה מפורש. אומר, כיוון שאם זה לא מופנה,
אבל אפשר לפרוח. עכשיו, יש לי עוד שאלה. אם זה גזרה שווה, אז איך, למה צריך שיהיה פסוק חמישי? בכלל, אם ארבע פסוקים מספיק, כאילו, מה זה גזרה שווה, לא?
לא, הפסוק החמישי צריך להיות המופנה, ממנו עושים את הגזרה שווה.
המופנה זה העצם, או הפסוק?
הפסוק. הפסוק החמישי מיותר. ממילא עושים ממנו גזרה שווה של עצם עצם. לא מילה מופנה, זה פסוק מופנה. הרבה פעמים באמת בגזרה שווה עושים שמילה תהיה מופנה. במקרה שפה מדובר שהפסוק מופנה.
אז הוא לא היה צריך להוסיף אם כן את העניין הזה של עצם עצם גמר, כי זה לא התירוץ העיקרי שלו זה שזה מופנה.
נכון, אבל הוא רוצה להגיד...
בשביל מה הוא אמר עצם עצם גמר?
הוא רוצה להגיד לך שזה גזרה שווה ולא בעניין אב.
אבל זה כתוב, אבל הייתה שזה גזרה שווה.
בברייתא כתוב שלומדים אחד מהשני.
לא, כתוב בגזרה שווה.
למה נאמר, רגע, עינוי שלא הותר מכללו לא כל שכן, למה נאמר, מופנה להקיש ולדון ממנו גזרה שווה. אבל אחרי שאנחנו עושים פרחה, אז רואים שהוא לא מופנה.
כן, אבל למה הוא היה צריך להגיד שיש כאן עצם עצם, כאילו, זה אני כבר יודע שיש גזרה שווה פה. כל העניין זה שזה, אני בא להוסיף לך פסוק שמופנה. לא?
ואז הוא מדגיש שברגע שהפסוק הוא מופנה, אז זאת גזרה שווה ולא בענייניו. הקושייה הייתה שזה לא גזרה שווה, זה בעניין אב. אז חוזר אבינה ואומר, לא, 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 זה גזרה שווה, כי זה מופנה.
כאילו גם לבנייניו יכול להיות שקוראים לו גזירה שווה?
לא, אני אומר, גזירה שווה שהיא לא מופנה, באופן עקרוני, איך אתה לומד מאחד לשני, הרי זה לא מופנה. זה, 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 זה כתוב בגלל שצריך לכתוב את זה, מה שייך לעשות מזה גזירה שווה. מה אתה רוצה שהתורה תכתוב, אם היא הייתה רוצה ללמד אותי רק את הדין שכתוב בפסוק, בלי ללמד את הגזירה שווה.
הבנתי, אז זה היה לשון...
צריך לכתוב את זה בכל מקרה.
אז זה היה לשון מושאל. גזירה שווה הייתי יכול להבין שזה לשון מושאל, כאילו זה ללמוד מהדמיון, משהו כזה.
נכון, בדיוק. כי אחרת, אם זה לא מופנה, מה אתה לומד אחד מהשני? אגב, זה מצוי בכמה מקומות. מצוי בכמה מקומות שאומרים את המונח גזירה שווה, אבל הכוונה היא לאנלוגיה. זאת אומרת, בניין אב, כאילו זה אותו דבר. גם בעברית של היום, דרך אגב. שאומרים שאני עושה גזירה שווה מזה לזה, אני מתכוון לומר שאני משווה אותם כי הם דומים. בעברית של היום. גם בגמרא יש בכמה מקומות, והמפרשים מתלבטים בזה באמת, מה שרק גזירה שווה, לא מדובר שם בכלל גזירה שווה. אני חושב שהכוונה היא באמת בניין אב. עכשיו, אנחנו נתלים באותה מילה שמופיעה בשני ההקשרים אולי, כן, אולי לא, זה נראה כמו גזרה שווה. ברגע שזה לא מופנה, אז באופן מהותי זה בניין אב, זה לא גזרה שווה. זה מה ששאלו, ועל זה עונה רבינה, לא, לא, זה גזרה שווה. אוקיי? לא בגלל שפה יש עונש בעינוי, הרי גם לא כתוב שזה עצם עצם. כתוב נאמר עונש במלאכה, נאמר עונש בעינוי. נכון? ואז עושים גזרה שווה. מה זאת אומרת גזרה שווה? אתה היית חושב זה גזרה שווה קראת קראת. עונש במלאכה ועונש בעינוי. אבל לא, זה גזרה שווה של עצם עצם. לא גזרה שווה של קראת קראת. גזרה שווה של עצם עצם, כי אחד הפסוקים מיותר, הוא מופנה. אוקיי? עכשיו, אז בהמשך הגמרא, הרי מובאות עוד דעות. כן, אולי אני חושב משתף רגע. מובאות פה עוד דעות. כן, דבר רבי ישמעאל טענה, נאמר כאן עינוי ונאמר להלן עינוי. מה להלן לא ענש אלא אם כן יזהיר, אף כאן לא ענש אלא אם כן יזהיר. רבך אבר יעקב אמר, יוליף שבת שבתון משבת בראשית, לא משנה לי כרגע הפרטים. הנקודה היא שיש פה עוד דעות שלא מקבלות את הגזירה שווה של עצם העצם, אלא יש להם מקור אחר. מה להלן לא ענש אלא אם כן יזהיר, אף כאן לא ענש אלא אם כן יזהיר, הפאפה אמר, הוא גופי שבת איקרי, דכתיב תשבטו שבת כן. אז הגמרא עושה צריכותא בין רב פאפה לבין רבך אבר יעקב. למה כל אחד לא אמר את דעתו של השני? לא צריכותא, אלא כן, למה, הסבר המחלוקת, למה כל אחד לא אמר את דעתו של השני? עכשיו זה בעצמו מעניין, למה, אני שואל, מעבר לזה, למה כל התנאים או המוראים, כל הדעות האלה, כן, יש פה חלק שהם תנאים וחלק שהם המוראים, למה כל הדעות האלה לא מקבלות את הגזרה שווה של עצם עצם? אין פרחה עליה, לא מובא שם שיש איזו בעיה איתה. רק אותו פתאום מביאים דעות אחרות. מה היה רע בדעה הראשונה? יכול להיות בהחלט
שמה ש... כנראה מקבלים את החלוקה של היום, לילה, ואז אומרים, הכל זה להוסיף להבין.
נכון, בדיוק. יכול להיות שהם לא היו מוכנים לקבל את כל המהלך הזה שעושה הבחנות בין היום לבין הלילה. אני פשוט מחדד עוד יותר את מה שאמרתי למעלה, שאב האמינה הזאת לחלק בין יום לבין לילה היא אב האמינה חלשה. רוב הדעות בכלל לא מקבלים אותה. וגם כשכן מקבל אותה, מעלה אותה רק בהקשר של הדיון על עינוי, דה פקטו, בדיעבד. הוא לא באמת אומר שצריך שני מקורות לאסור מלאכה ביום ובלילה, ולהניש ביום ובלילה. יותר מזה, גם את הצריכותה, עושים פה בין רב פאפה לבין רבך אבר יעקב, בהמשך הגמרא. למה לא עושים, למה לא שואלים על שלושת הדעות האלה, למה לא קיבלו את התנא של עצם עצם? למה עושים צריכותה רק בין רבך אבר יעקב לבין רב פאפה?
אולי זה לא גמיר, אתה גדרה שווה.
אותם?
אולי בתגדרה שווה, הוא לא למד מרבו.
עוד הרבה יותר גרוע.
לפעמים הגמרא אומרת, לפעמים לא אומרת תגדרה שווה.
עוד הרבה יותר גרוע. בדרך כלל התפיסה היא שהגזירה שווה לא יכולה להיות מחלוקת. אז זה כבר מאיר הרמב"ן בכמה מקומות.
בלעין כן, הוא קיבל מרבו. בלעין כן, הוא לא קיבל
מרבו. לא קיבל מרבו, אז הוא לא יכול לדרוש.
נכון, אז לפעמים הגמרא אומרת.
אז אם הוא קיבל מרבו ואני לא קיבלתי מרבי, אז אני צריך לקבל את מה שהוא אומר. אליי לא הגיע המסורת, אליו כן הגיע המסורת. אין פה מקום להתווכח. הרמב"ן כבר מאיר על זה, והוא בסוגיית מיטב, בבא קמא, דף זין שם, הגמרא שם מביאה רבי עקיבא ורבי ישמעאל, שיש להם מחלוקת על גזרה שווה. שדך, כן, האם זה שדה של המזיק, שדה של הניזק, על מיטב. אז כבר שם הרמב"ן שואל, הרי גזרה שווה אדם לא דורש אלא אם כן קיבלה מרבו. אז איך יש מחלוקת על גזרות שוות? איך בכלל מצאנו מחלוקת על גזרות שוות? כך גם תלמידי הרמב"ן, חכמי ספרד, ראשוני ספרד, כולם מאירים את זה. הריטב"א, הרמב"ן, הראה, רן, כולם מאירים על זה, ולכן באמת הם אומרים, בגזרה שווה שאדם לא דורש אלא אם כן קיבלה מרבו, אין הכוונה שבאמת כל הגזרות שוות ירדו מסיני. אלא אתה צריך איזשהו רמז שיגיע אליך במסורת. למשל, אתה צריך רמז שיגידו לך בין שתי המילים האלה בתורה יש גזרה שווה, אבל לא אומרים לך מה. ואתה מנסה להבין מה לומדים מהגזרה שווה הזאת, או להפך. יש לך, אומרים לך, את הדין הזה למדנו מגזרה שווה, אבל לא אומרים לך מאיפה. אתה מחפש צמד מילים שממנו אפשר יהיה ללמוד את הדין הזה. זאת אומרת, אתה לא עושה גזרה שווה לבד, בלי שיש לך איזשהם תימוכים שיש פה גזרה שווה. דווקא בגלל, כמו שהראשונים, חלק מהראשונים מסבירים, בגלל שגזרה שווה זה משהו שהוא כל כך מוזר ורחוק, שאפשר להגיע איתו לכל מקום שאתה רוצה, קח תמיד שני מילים, אתה עושה את זה מה שאתה רוצה. לכן שם אתה צריך איזשהו סיוע כדי לבצע את הלימוד של הגזרה שווה, אבל אין הכוונה שזה באמת מסורת מסיני, as is. זה מגיע אליי, הכל קומפלט ממשה רבינו. כך מאיר הרמב"ן וכולם, אז זה נגד מה שאנשים בדרך כלל תופסים, גזרות שוות כולן ירדו למשה בסיני. בעצם הכל זה מסורת פשוטה. זה לא נכון. אלא יש סיוע מסוים. אבל לענייננו, אני אומר, דווקא גזרה שווה, שהיא כן באה במסורת באופן עקרוני, דווקא כאן הייתי אומר, עוד יותר קשה שתסביר לי, למה שלושת הדעות הבאות לא מקבלות, הרי יש פה גזרה שווה. אף אחד לא שואל את זה. למה לא? כנראה בגלל הקושייה שהופיעה למעלה, לפני הטענה של עצם עצם. שמה? שהם תפסו שהגזרה שווה הזאת היא לא מופנה, ממילא יש עליה פרחה, ואי אפשר ללמוד אותה. ומה עם החמישה מקראות שאחד מהם מופנה, שמראה לנו שכן יש הפנאה? תשובה, הם לא מקבלים את כל החלוקה הזאת, יום, לילה וכל הפטנטים האלה, איפה מצאנו חלוקה בין יום לבין לילה? לכן הם...
הם חולקים על המראיתה, כי הם מבינים שהמראיתה זה בניינה ויש על זה פרחה והם דוחים אותה.
בדיוק. ולכן הגמרא אפילו לא שואלת למה הדעות האלה לא מקבלות את הברייתא, כי זה ברור, כל הסיפור הזה של הברייתא הוא מוזר. תסביר לי מה הברייתא אומרת, אני לא צריך הסברים למה מישהו לא מקבל את הברייתא. אוקיי? אני מנסה להראות לכם שאב האמין הזאת היא אב האמין החלשה. זאת אומרת, לא מקבלים אותה, וזה פשוט שלא מקבלים אותה. וגם כשהיא עולה אצל מי שכן מעלה אותה, זה רק בדיעבד, אחרי שיש לי ארבעה פסוקים, ואני צריך להוכיח הפנאה בהקשר של עינוי. אף אחד לא מעלה בדעתו אב האמין הכזאת, שצריך מקור ליום ומקור ללילה בנפרד, לכתחילה.
אבל זה רק תירוץ. היום ולילה זה תירוץ להפנאה. בהפנאה כאילו קיימת. אתם לא מקבלים את יום ולילה, אז יש כאילו כמה פסוקים שהם באמת לכאורה...
אז כל הסיפור מיותר, זה לא שייך להפנאה בכלל. אז צריך לדון לחוד למה כתבו פה חמישה פסוקים. עוד רגע אני אעיר על זה משהו. אבל אם אתה אומר לי שלכל אחד מהם יש תפקיד, ואחד נשאר בלי תפקיד, אז משהו פה, אז הוא מופנה. אז עושים איזה גזרה שווה. איך, מה, למה אני אומר את זה? אז אני אולי אגיד את זה כבר כאן. הרמב״ם בשורש התשיעי, כן, זה היבט הרוחב עכשיו, הרמב״ם בשורש התשיעי מדבר על, הזכרתי את זה אני חושב, מדבר על, על פעילויות במקרא. אחת הדוגמאות שהוא מביא, למשל 12 פעמים התורה מצווה על שמירת שבת. האם אנחנו מונים 12 מצוות עשה? התשובה היא לא, מונים מצוות עשה אחת. למה? הרמב״ם, כי אנחנו מונים את התוכן של הציוויים, דיברתי על זה, את התוכן של הציוויים ולא את מספר הציוויים. אם יש להם את אותו תוכן, זה מצווה אחת. השואל הרמב"ן, אז למה התורה חזרה? למה התורה חזרה 12 פעמים על אותו דבר? זה ייתור. מופנה בשפה שפה, כן? אז זה מיותר. למה התורה חזרה? לכן אומר הרמב"ן, אין חזרות בתורה סתם. כל חזרה בתורה באה ללמד עוד איזשהו פרט. או במקרה שלנו, למשל, אולי אחד הוא מופנה כדי לעשות ממנו גזרה שווה. אבל צריכה להיות איזושהי סיבה למה התורה חוזרת על משהו סתם. הרמב״ם לעומת זאת אומר במפורש שהוא לא מקבל את זה. הרמב״ם טוען שהתורה לפעמים יכולה לחזור על דברים בלי ללמד עוד משהו, ולא להוסיף להבין, כדי לחזק את העניין. כדי להגיד שהדבר הוא...
זה כן לימוד לחזק את העניין, כאילו, מה מפריע לרמב״ם שם?
לא, לחזק הכוונה להגיד שהוא חמור, זה אין בזה נפקא מינה הלכתית.
בסדר, אז אם אני רוצה להגיד שמשהו חמור, מה, אני אגיד אותו כמה פעמים, מה ששומעים ממני כמה פעמים.
תגיד שהוא חמור, תגיד שיש עליו עונש חמור, מה אתה חוזר לי?
לא, אבל העונש זה רגיל, אבל טוב.
זה מוזר, 12 פעמים אותו דבר, אתה דורש כל קוצו של יוד, אתה דורש יוד יתירה והי חסרה, אני לא יודע מה, יש לך 11 פסוקים שלמים על שבת שבעצם לא אומרים כלום. מה הבעיה? תכתוב ששבת היא חמורה, תחסוך 12 פסוקים בתורה. זה מוזר מה שהרמב״ם כותב שם, זה לא דבר פשוט. פחות בהנחות של חז"ל, שלא אומרים דברים סתם לתפארת המליצה. יש כאלה שתולים את זה ברבי ישמעאל, כאלה שדיברה תורה כלשון בני אדם, אז יש דברים שנאמרים לתפארת המליצה בלבד, התורה לוקטת, כמו שסופר אומר, לא צריך לדון על כל אות וכל מילה מיותרת ולהתחיל ללמוד ממנה. וכך אומר הרמב"ם. עכשיו, פה נדמה לי שזה מה שעומד פה בשורש העניין. אם יש לי 5 פסוקים, אין לי הסבר לאף אחד מהם, אז אני לא אעשה מזה 5 גזרות שוות שכולם מופנים, ולא עובדים כך. אלא מה? אני אגיד כמו הרמב"ם, זה כנראה נאמר כדי לחזק את העניין. יום כיפור הוא מאוד חמור, זה מה שרצו להגיד. אוקיי? עכשיו, אבל אם יש לי 4 שדפוסים, ויש לי 5 שאני לא יודע מה לעשות איתו, אז אני אומר, טוב, זה מופנה לגזרה שווה. זה אני יכול להבין. בסדר? אז כשאני שואל, מה יגידו המוראים והתנאים שחולקים על התנא של עצם עצם, ולא לומדים את כל המהלך הזה, לכאורה לשיטתם יש 5 פסוקים מופנים, או 4 אם תרצו, כי הזרה ועונש צריך בכל מקרה, 2 צריך לגופם, אבל 3 יש מיותרים. הזרה ועונש על מלאכה צריך בכל מקרה, אוקיי? ויש 3 מיותרים, מה עושים איתם? לא, אם זה 3 מיותרים, אז זה נועד לחזק. אם יש 1 מיותר, אני יכול להגיד שהוא מופנה. כן, כמו תנא ושיר. כן, מה ישיר די שיר. עכשיו, הגמרא תמיד אומרת, ומה אם עוד, יש רשימה של 4-5 דברים. זאת הגמרא, אבל יש גם עוד דבר שישי. זאת הגמרא, תנא ושיר. מיד ישראלת, מה ישיר די שיר. מה זאת אומרת, מה ישיר די שיר? אם הוא משייר, צריך לשייר לפחות 2. לא משיירים דבר אחד ברשימה. זה הרבה היגיון, דרך אגב. אם אתה רוצה לחסוך מקום, לא חוסכים מקום על דבר אחד. אתה מביא לי חלק מהרשימה, אז תשאיר לפחות 2 דברים בחוץ, תחסוך מקום משמעותי. אתה מביא לי 5 דברים, אתה משאיר 1 בחוץ, אז תביא כבר 6. יש לפעמים שיקולים כמותיים כאלה, שאומרים לך איפה ההיגיון אומר שהחיסור הזה הוא משמעותי, צריך ללמוד ממנו משהו, ואיפה זה אומר לא, זה כנראה, זה כבר רחב מדי, אי אפשר לעשות מכל דבר כזה לימוד. אז זה כנראה נועד רק לחיזור, כמו שאומר הרמב"ם. אוקיי? זה אפשרות, אני לא יודע, אולי. בכל מקרה, אבל אני מקווה שכל זה מספיק כדי לשכנע אתכם שיש פה באמת איזושהי אהבה מינה שהיא חלשה, אוקיי? תראו את לשון הרמב״ם, בלכות שביטת עשור, פרק א' הלכה ו'. כשם ששבות מלאכה בו, בין ביום בין בלילה, כך שבות לעינוי בין ביום בין בלילה. וצריך להוסיף מחול על הקודש בכניסתו וביציאתו, וניתם את נפשותיכם וכו'. עכשיו תשימו לב שזאת הלכה וו. בואו נראה שנייה אחת, אני אראה לכם את ה... אראה לכם את המבנה כדי שתוכלו להתרשם. מבנה ההלכות ברמב״ם. רואים? הלכה א', מצוות עשה לשבות ממלאכה בעשור לחודש השביעי. אין רמז ליום וללילה, נכון? מצוות עשה לשבות, כל היממה. הלכה ב', כל מלאכה שחייבים הזדונה בשבת סקילה, חייבים הזדונה בעשור קרת. הכל על מלאכות. הלכה ג', מותר לקנב את הירק וכו'. כל זה, ההלכות שנוגעות למלאכה. הלכה ד', מצוות עשה אחרת ביום כיפורים לשבות בו מאכילה ושתייה. בסדר? למדנו שזה עינוי, וזה מצוות עשה, וכל האוכל ושותה ביטל מצוות עשה ועבר הלא תעשה, וכו'. הלכה ה', וכן למדנו מפי השמועה על שאר העינויים. אוקיי? הלכה ו', שם ששבות מלאכה בו בין ביום בין בלילה, כך שבות לעינוי בין ביום בין בלילה. צריך להוסיף מחול על הקודש וכו'. זה אומר שאת כל איסורי, כשאתה דנת להזהרה במלאכה, לא טרחת לכתוב שיש הזהרה גם על היום וגם על הלילה. אף אחד לא היה מעלה בדעתו לחלק. פתאום פה הרמב"ם מאיר, דע לך, אתה חושב שיש שבות לעינוי רק ביום? לא, זה גם ביום וגם בלילה, איך אני יודע? כי גם במלאכה זה גם ביום וגם בלילה. אתם רואים שהמבנה של ההלכות ברמב"ם צועק את מה שאמרתי בגמרא. שכל הדיון לשלול את ההבחנה בין היום לבין הלילה בהקשר למלאכה, עולה רק ביחס ללימוד על עינוי. אתה בכלל לא מדבר על מלאכה, ומלאכה, אם היה איסור מלאכה בלבד, ולא היה איסור עינוי, אף אחד לא היה מעלה בדעתו לחלק בין יום לבין לילה. ברגע שאנחנו לומדים על עינוי, אז פתאום עולה, אבא אמינה, טוב, אבל אולי זה יהיה רק ביום ולא בלילה, ממש מלא שלא, גם במלאכה לא חילקו.
פשוט מדובר על ה... לא על ההזהרה, אלא על המצוות עשה של עינוי כזה.
עוד שנייה אני אדבר על זה, גם על עשה וגם על עליו. עוד שנייה אני אדבר על זה. הנקודה היא הרי בגמרא אצלנו זה בבירור עולה על האזהרה, נכון? אתם מחפשים אזהרה. אני חושב שגם ברמב״ם זה כך, ואני אסביר למה. כי הרמב״ם בעצם אומר שאנחנו לומדים הרי גזרה שווה ממלאכה לעינוי. ויש לנו גזרה שווה ממלאכה לעינוי, אז אין הבדל. כמו שבמלאכה יש אזהרה ועשה, גם בעינוי יש אזהרה ועשה. אז הגזרה השווה הזאת בעצם אומרת על הכל, על כל מה שיש בעינוי. זה בין ביום, בין בלילה. יותר מזה, כמו שאני אגיד עוד רגע, אני חושב שהנקודה היא, בגלל שהשביתה ביום כיפור היא שביתה כוללת גם ממלאכה וגם מהנאות, אז בעצם אין מקום לחלק בין מלאכה לבין עינוי. כי זה הכל פרטים של שביתה אחת גדולה. וזה מה שרוצה לומר הרמב״ם, ולכן אין חלוקה בין יום לבין לילה. ועוד רגע אני אסביר את זה קצת יותר. עכשיו, מה שאני בעצם רק רוצה להראות פה ברמב״ם, שמבנה ההלכות ברמב״ם, שם על השולחן את מה שצריך אוזן רגישה קצת לשמוע כשקוראים את זה בגמרא. כשהגמרא מעלה את ההבדל בין יום לבין לילה, אמנם היא מעלה את זה ביחס למלאכה, אבל זה הכל רק בתור היחידים שממנו לומדים על העינוי. כשדנים במלאכה עצמה, אין אהבה אמינה לחלק בין יום לבין לילה. וגם הרמב״ם ממש כך בונה את ההלכות שלו. רק מבחינת הרמב״ם אין אהבה אמינה לחלק בין יום לבין לילה במלאכה. כל אהבה אמינה לחלק בין יום לבין לילה עולה רק כאשר אני לוקח את מלאכה ולומד ממנה לעינוי. ואז עולה השאלה, רגע, רגע, אבל אולי בעצם כל הסיפור הזה הוא רק ביום? אבל לא, כמו שבמלאכה אין הבדל בין יום לבין לילה, גם בעינוי אין הבדל בין יום לבין לילה. אז זה מצד אחד. מצד שני, היה מקום הרי לשאול, אני אנסח את זה אחרת קצת. היה מקום לשאול למה התורה לא כותבת שלושה פסוקים, למה חמישה? שלושה פסוקים הייתי לומד, אחד לעזרה ואחד לעונש של מלאכה, השלישי מופנה ללמוד את העינוי מהמלאכה. החלוקה בין יום ללילה במלאכה עולה רק בהקשר של הגזרה שווה בין מלאכה לבין עינוי. זה מה שאני רוצה לומר. אוקיי? לכן זה מתחיל מחמישה, אין שאלה שיעשו שלושה, אם היו שלושה לא הייתי אומר את כל זה. אם היו שלושה לא הייתי אומר, כי כל הרעיון הוא, יכול להיות שבמלאכה יש לך עזרה ליום, עזרה על מלאכה ועזרה על עינוי, עזרה על מלאכה ועונש, אבל על העינוי היה לי איזושהי אהבה אמינה לחלק בין יום לבין לילה. אז לכן אתה צריך מקור שלא מחלקים בין יום לבין לילה, למרות שהמקור הזה כתוב במלאכה. אבל כל הסיבה שצריך אותו, זה כדי לשלול את החלוקה בין יום לבין לילה בעינוי.
אבל אם כן, לא היה צריך להיות מופנה. לפי זה לא היה צריך להיות מופנה, כי אני אומר, אין עניין למלאכה להגיד יום ולילה, תנאי הוא עניין לעינוי. למה צריך שיהיה מופנה לפי זה? למה צריך שיהיה פסוק חמישי?
אני אומר, זה מה שאמרתי בהתחלה. ברור שאחרי שאני עושה הפנאה ולומד מזה לעינוי, אז כן עולה ואמינה קלושה, חלשה, אולי בכל זאת הפסוקים האלה, אחד הוא ליום ואחד הוא ללילה. אמין? אהבה, אמינה לחלק בין יום לבין לילה עולה גם ביחס למלאכה, לא רק ביחס לעינוי.
עולה ביחס למלאכה.
מה?
עולה.
כן, אבל היא עולה ביחס למלאכה רק מתי שאני מתייחס למלאכה כמקור לאיסור העינוי. כשדנתי במלאכה עצמה זה לא עלה. אני טוען למה זה? בגלל שברגע שאני רואה את המלאכה כמקור לעינוי, אני פתאום בעצם מבין שמלאכה ועינוי הם שני סעיפים של אותו עניין. זו תפיסת הרמב״ם על שביתת עשור, שדיברנו עליה לא פעם, שכל הסיפור הזה הוא השבתה אחת גדולה. ואם כל הסיפור הוא השבתה אחת גדולה, היה מקום להגיד שהשבתה הזאת היא רק ביום ולא בלילה. בניגוד לכל השבתות והימים טובים, גם איסור המלאכה היה רק ביום ולא בלילה. למה? כי איסור המלאכה ביום כיפור זה לא איסור מלאכה רגיל של יום טוב או של שבת. אלא הוא חלק מחובת ההשבתה שנצמדת גם לעינוי מההנאות.
הוא לומד מפה שזה הכל חובת השבתה גדולה? כי לכאורה, אם הוא לומד את זה ממקום אחר, אז לא היה צריך את כל הדרשות של פה.
לא, הפוך, כן היה צריך. כיוון שאתה לומד שזאת השבתה אחת גדולה, אז הייתה...
אז זהו, אמינה... אז לא. אם במלאכה זה...
לא, אז הייתה ואמינה לומר, שהרי לגבי העינוי כן יש מקום להבחין בין יום לבין לילה. שבתות וימים טובים יש רק איסורי מלאכה. ושמה, האיסור הוא על כל היממה. איסור העינוי הוא ייחודי ליום כיפור. שמה היה מקום לחלק בין יום לבין לילה, עוד רגע אני אסביר. אבל היה מקום לחלק בין יום לבין לילה. עכשיו כשאני מבין שזאת שביתה, אז הייתי אומר, טוב, אולי גם את המלאכה אני אחלק בין יום לבין לילה ביום כיפור. כי הרי המלאכה והעינוי זה יחידה אחת ביום כיפור. ואז הייתי אומר שאיסור המלאכה ביום כיפור זה לא כמו בשבת ויום טוב, אלא הוא חלק מההשבתה ביחד עם העינוי. ואז אולי זה רק ביום, לא בלילה, וזה צריך את כל הפסוקים. זאת אומרת, רק בהקשר שאני מחבר את המלאכה לעינוי, והופך את זה לשביתה גדולה, עולה פתאום אבא אמינה לחלק בין יום לבין לילה. כי אם הייתי מבין שזה יום טוב, או שבת, או משהו כזה, אז כמו בכל יום טוב ושבת, לא הייתי מעלה בדעתי לחלק בין יום לבין לילה.
כאילו רק פה בלימוד הזה עולה שזה הכל שביתה גדולה?
לא, פוך. זה עולה שזה שביתה גדולה מזה של שביתת עשור, כמו שלמדנו בשיעור הראשון, שני.
ובכל זאת היה מקום לחלק בסעיפים של השביתה.
אחרי שאני מבין שזה שביתה גדולה, אחרי שאני מבין שהעינוי והמלאכה הם יחידה אחת, אז אני מבין שהמלאכה ביום כיפור זה לא כמו איסור מלאכה ביום טוב ובשבת. זה משהו אחר. זה חלק מהכניסה אל הקודש, זה חלק מהכפרה, אז זה השבתה מלאה שכרוכה במלאכה ובעינוי. אבל אם זה כך, היה מקום להגיד שזה רק ביום. למשל, בגלל שרק ביום יש כפרה. ואם זה תנאי לכפרה, אז גם המלאכה וגם העינוי יהיה רק ביום. לכן צריך פסוקים להגיד שגם ביום וגם בלילה. אבל כל
בין שום מקום זה הפוך. הזה, בין שום מקום הזה הפוך. אז אחרי שמביאים את העזרה על העינוי, אז רואים שהכל אותו דבר. שיש גם מסיף וגם לב, ואפשר להגיד את התיאוריה של הרמב״ם, שזה השבתה, אז צריך ללמוד את היום ולילה במלאכה. זה הפוך קצת בהגמרה, בהגמרה עושה בסוף את הלב.
לגבי העשה של העינוי, זה לא קשור, זה משבתון אנחנו יודעים. והשביתה תובע בעשה, לא בלב. אז לראות את המלאכה ואת העינוי כיחידה אחת, זה כבר יוצא לי מהעשה. אז ממילא, עכשיו כשאני לומד עזרה ללב, ממלאכה לעינוי, הייתי אומר, טוב, יש עזרה ממלאכה לעינוי, אז אני לומד שיש גם עזרה, אז אני מבין שבכלל זאת יחידה אחת, גם לעניין עליו. אבל אם זאת יחידה אחת, אז אולי זה רק ביום. אז לכן, זה מין באים כאחד כזה. אתה גם, גם המהלך המופנה בנוי על 4+1, לא ה2+1. המופנה עצמו הוא זה שגורם לך שאתה תצטרך 4 ולא תסתפק ב2.
ומאיפה ברמב"ם באמת הוא מביא את העזרה? על העינוי, הוא פסק את ה...
רמב"ם כותב משבתון. דיברנו על זה.
לא,
זה קשה, לכאורה זה עשה.
כן, נכון, אז לכאורה לא למד את הגמרא ממש, כל המקור של הגמרא זה עזרה.
יש מקומות שבהם כתוב שבתון, יש מקומות שהרמב"ם כותב שזה קרת, וכיוון שיש דרשה שיוצרת עזרה, אם העונש כתוב בתורה, אז אפשר להזהיר גם מדרשה. במקרה שלנו זה בדיוק המצב, בספר המצוות נגיד זה מה שהוא כותב. הגמרא שלנו, האם אינו עניין, ההפנאה הזאת זה דרשה. אז אם יש עונש מפורש, יש לי עזרה מדרשה, אז זאת העזר. אוקיי? אז זאת בדיוק אהבה אמינה לפי הרמב״ם. עכשיו תראו כנגד זה בתוספות ישנים. תוספות ישנים על הדף אצלנו, כותב ככה, אחד לעונש דיאממה ואחד לעונש דליליה. לא ידענה, כי באינן בכל דוח את העונש דיאממה וליליה במלאכה, כגון שבתות וימים טובים וחולו של מועד.
בגמרא זה לא כתוב חולו של מועד.
כן, אבל לא משנה, כאלה שבתות לימים טובים. מה הסיפור פה? הוא מבין שיש הווה אמינה אמיתית לחלק בין יום לבין לילה במלאכה, כולל בשבתות וימים טובים. זאת אומרת, הוא לא קרא את הגמרא כמו שהרמב״ם קרא אותה. הרמב״ם קורא את הגמרא, אין הווה אמינה בכלל שבתות וימים טובים. כל מה שזה עולה, זה רק בהקשר של יום כיפור, בגלל מושג השביתה הכללי הזה שדיברנו עליו. ואז עולה ואמינה לחלק בין יום לבין לילה, כמה שמלן שאין חנוכה, זה גם ביום וגם בלילה. תוספות ישנים קוראת הגמרא כפי שהיא כתובה. יש פה ואמינה שאיסור מלאכה יהיה רק ביום ולא בלילה. צריך שתי עזרות שונות ושני עונשים שונים ליום וללילה. כך הוא כותב. אז הוא אומר, צריך עיון, למה בשבתות וימים טובים רגילים, לא מביאים שני מקורות שונים. אגב, הוא גם מנסח את זה, לא ידען האי באינן. הוא לא אומר, לא מצינו. זה מעניין הניסוח שלו. זאת אומרת, יכול להיות שכן מצינו, רק לא נכנסו לזה. אני אומר, פשוט לא מצינו דבר כזה, אני לא יודע. הרי זה מחזיר אותנו לרמב״ם ולרמב״ן, שהתורה חוזרת הרבה פעמים על שמירת שבת. יותר מפעם אחת. יכול להיות שהתוספות ישנים אומר, היא חוזרת יותר מפעם אחת, פעם בשביל היום, פעם בשביל הלילה. רק לא נכנסו לעניין הזה, אבל בעצם גם בשבתות וימים טובים, יש עזרה נפרדת ליום וללילה. אבל לענייננו, התוספות ישנים מבין את זה כאב האמין האמיתית, בכללית. גם בשבתות וימים טובים, לא רק על יום כיפור. לא כמו שהרמב״ם מבין את זה. לא בגלל המושג השביתה המיוחד ליום כיפור, אלא גם בשבתות וימים טובים. היה בעצם צורך מעזרה נפרדת ליום וללילה. הוא אומר, לא מצאנו, אני לא יודע אם צריך, לא ברור לי, אבל איכשהו קרא את הגמרא, די ברור שהוא קרא אותה לא כמו הרמב״ם. אוקיי? אני אומר, זה ניואנסים, אבל כדאי לשים לב, זה שני דברים שונים, ויכול להיות שהם לשיטתם. הרמב״ם שתופס את הלכות יום כיפור כשביתת עשור, זאת איזושהי שביתה רחבה, כמו שראינו כבר לא פעם, אז באמת לשיטתו הוא קורא את הגמרא כמו שראינו למעלה, ונדמה לי שזה באמת פשט הגמרא, לא מה שאומר התוספות ישנים. למרות שאני חושב שכשקוראים את הגמרא כפשוטה, כולם ילמדו כמו התוספות ישנים. אני חושב שזה לא נכון. בגלל שזה עולה רק בהקשר של העזרה לעינוי, כל מה שאמרתי בהתחלה, הרגישות הזאת בקריאה, אז ברור שבפשוטה של הגמרא הרמב״ם צודק. התוספות ישנים לא שם לב לזה, לא יודע, לא מתרגש מזה. הוא קורא את הגמרא כפי שהיא, יש פה אבא אמינא, שצריך עזרה נפרדת, לא רק אבא אמינא, צריך עזרה נפרדת ליום וללילה. ואם זה ככה, זאת אומרת, גם בשבתות וימים טובים היה צריך. הוא לא קושר את זה לאופי המיוחד של יום כיפור. יכול להיות שהוא הולך בשיטה שחולקת על הרמב״ם, ולא רואה את המלאכה ואת העינויים כיחידה אחת שלמה, ממילא, מה ההבדל בין יום כיפור לשאר שבתות וימים טובים? אז יום כיפור הוא פשוט, יש בו שני אספקטים, יש בו אספקט של מלאכה ואספקט של עינוי, כמו בפסח, שיש חמץ ומצה והלכות יום טוב. אז גם ביום כיפור יש את הלכות יום טוב, זה השמיטה ממלאכה, ויש את העינוי, שזה החמץ ומצה של יום כיפור, ההלכות המיוחדות של יום כיפור. כל המהלך שעשיתי ברמב״ם עד עכשיו, נדמה לי שזה בדיוק מה שהתוספות ישנים לא מקבל. זאת אומרת, זה הרכבה שכונית של שני אספקטים. אספקט אחד, זה איסור המלאכה, כמו כל שבת ויום טוב. האספקט השני זה העינוי, שזה הדין המיוחד שיש ליום כיפור, כמו שיש חמץ ומצה בפסח או סוכה ולולב בסוכות. הרמב״ם אומר, זה לא מחולק לשניים, אותו קומץ הלכות מכיל את שניהם, כי זאת שביתה אחת גדולה, רחבה, אוקיי? אז יש פה איזושהי מחלוקת כנראה יסודית.
בן סברה לומר שבגלל שכתוב בעצם היום, אז בשביל אבא מינה שיש פה רק יום, ושכתוב המילה... עצם?
זה קצת מוזר, למרות שהגמרא אומרת את זה מדי פעם, כי אז יוצא שהתורה עצמה ממעטת והתורה עצמה מרבה. אל תמעטי ואל תרבי.
כי מצד שני כתוב גם מערב עד ערב תשבטו שבתכם, זאת אומרת שזה כן כולל את הערב. אז לא יודע.
אבל זה אולי יעשה רק, תשבטו שבתכם, זה רק השביתה, זה רק יעשה. לא יודע, יש מקום לדון. מערב זה תוספת יום כיפור כבר, זה כבר הלאה, גם באותו דבר אגב בקשר ל... בעצם היום הזה, הרי התנא של העצם ממעט מזה את הלאו ואת הכרת של התוספת. אוקיי? אז העצם היום הזה לא בא למעט את הלילה, הוא בא למעט את מה שלפני היממה, לא את מה שלפני היום. אוקיי? אז לכן, זה כנראה לא מה שכתוב פה בגמרא לפחות. אז בעצם נראה שיש פה איזושהי מחלוקת, שאנחנו חוזרים לאותה מחלוקת שמלווה אותנו כל הזמן, בשאלה איך להבין את מהותם של האיסורים של העינוי והמלאכה ביום כיפור. טוב, אולי בואו נעצור לשלוש דקות, כמו שאמרתי, אני כבר לקחתי שעה, אבל נעצור לשלוש דקות הפסקה, מי שרוצה יכול ללכת לשטוף פנים קצת, מי שרוצה לדבר, לשאול שאלה, אז בואו, או לדון במשהו, אז זה הזמן. נתעברר קצת, מי שלא יהיה ארוך מדי בבת אחת. עוד שלוש דקות נחזור.
הרב, אפשר בינתיים לשאול?
כן, כן.
בקשר להזרת שביתה בשבת, כאילו מאיפה לומדים שביתה, אני ראיתי בסיכומים שהרב כותב שזה מזכור ושמור, שמשם לומדים הזהרה על שביתה בשבת, כאילו מצוות עשה על שביתה בשבת. אבל אני לא מצאתי את זה, כאילו חיפשתי, לא מצאתי שזה המקור של החיוב שליטה בשבת.
לגבי זכור ושמור, לגבי נשים, שכתוב זכור ושמור בדיבור אחד, הקישו זכירה לשמירה, ומי שישנו בלב ישנו בעשה.
כן, אבל מה עשה?
זה לא קידוש והבדלה. כי הרי מדובר על הלב ועל העשה של מלאכה. ועל זה מחייבים נשים.
אבל שמה זה לא המקור של העשה. משמה הרב רואה שיש עשה.
נכון.
אבל מה העשה? העשה זה לא זכור לכאורה, נכון?
למה לא?
כאילו, מה, הרב מבין שהעשה זה זכור?
אני אגיד בשביעית תשבות, אני לא זוכר כרגע. אפשר להסתכל ברמב"ם, אפשר לראות מאיזה פסוק הוא מביא את זה. אבל...
אז הוא מביא, הוא מביא, הוא מביא בימים השביעית תשבות.
אוקיי, יש פסוקים אחרים שאפשר להוציא מהם עשה. אבל אני חושב שגם הזכור והשמור מהקש הזה לגבי נשים, די ברור שהגמרא הבינה שהזכור שם הוא זכור במצוות עשה של מלאכה. אחרת היה צריך להגיד שאנשים חייבות בקידוש, לא בעשה של מלאכה.
כאילו, הזכור מחייב מלאכה, זה מה שהוא אומר כאילו.
כן, אחרת מה זה זכור ושמור בדיבור אחד? הרי השמור זה מדי מלאכה, נכון? הרי השמור זה
מדי
מלאכה.
איפה זה ההגמנה הזאת?
מה, זכור ושמור בדיבור אחד? לא זוכר כרגע, אבל אפשר לחפש. בוא
נראה. שבועות כף, לא?
כן, ברכות כף עמוד ב'. גם בראש השנה, כף זין, שבועות כף. כן. לא, שבועות כף זה לא זה. שבועות כף זה... בהמשך של שבועות כף. כן. כי זה, בשבועות כף עושים מזה גם עוד משהו. מה שאין הפה יכול לדבר וכו'. כן. אתה יודע מה, עכשיו אני מסתכל על ברכות, זה באמת מדובר על נשים בקידוש היום. לא על עשה של מלאכה. רגע, באמת שאלה מעניינת. בראשונים לפחות זה ברור שלומדים את זה מכאן.
רגע. איזה...
מה?
מה זה הראשונים? מה, על התורה, על הגמרא?
לא, על התורה אני לא מכיר.
הרמב"ן, יש את הרמב"ן על התורה, שזה עשה. זכור זה מצוות עשה.
נכון, ששמור זה אהבה, ואז שמור זה עירה וזכור זה אהבה.
כן, אבל הוא לא אומר מלאכה שם, הרמב"ן. הוא אומר מלאכה?
זה עשה, כמו שזה הביטוי להסביר של דורכי לא עשה.
אז יכול להיות שזה עשה של קידוש היום. רגע, שנייה אחת.
כן, או יכול להיות שזה עשה לזכור את השבת כל יום, הוא גם אומר...
יש תוספות בקידושין, למשל, ששם ברור שזה מופיע. תכף אני, אם אתה רוצה, אני אמצא לך את זה. תוספות בקידושין, שמדבר על מצוות עשה של זמן גרמה, אז הוא מדבר על זכור ושמור בדיבור אחד, שנשים חייבות גם בעשה, כי הרי השאלה למה אין עשה דוחה לא תעשה בנשים. כי הרי בשבת הנשים לא חייבות בעשה, אלא רק בלב. או ביום טוב. אוקיי? אז אם יש עשה, הוא יכול לדחות את הלב הזה. אז תוספות אומר, לא, כיוון שאנשים חייבות גם בעשה וגם בלב, ולא את יעשה ודח יעשה ולא תעשה. בדף למד דלת עמוד א',
קידושים?
כן. תסתכל שם, החיקשה הרב רבי יוסף מארץ ישראל, אתה רואה?
שנייה, אני פותח.
טוב, אני רואה שאנחנו כבר צריכים לחזור לשיעור, תסתכל שם, מקושייתו של הרב רבי יוסף מארץ ישראל, הוא מדבר על, על, על יום טוב. שנשים ביום טוב חייבות רק בלב ולא בעשה, ואז בעצם יש שם עשה דוחה לא תעשה. על שבת הוא לא שואל את זה. כי בשבת נשים חייבות גם בעשה, בגלל זכור ושמור בדיבור אחד.
איזה דיבור המתחיל זה?
ו... מעקה עבדה ושילוח הקן. אני צריך להסתכל על זה באמת, זה נקודה שחשבתי שהיא מופיעה מפורש בגמרא, אני צריך לבדוק את זה. לאיפה אנחנו יודעים שנשים חייבות בעשה של שבת? זה בעצם השאלה. זה עוד ברמב״ם גם, כן? בחינוך, רמב״ם וכו'. אוקיי, בואו נחזור לעניין.
אני כשבדקתי את הרמב״ם בנושא של המקור, כאילו היה לי את הרושם שכמו שביום כיפור לא ברור, גם בשבת זה אין מקור ברור בש"ס. ככה היה לי את הרושם, לא הספקתי לי.
אוקיי.
כאילו, אנחנו שאלנו, הרב שאל על יום כיפור, והיה דיון שלם, וכאילו ששבת היה פשוט, אבל ממה שאני ניסיתי
למצוא את שבת... בשבת זה לא, בשבת לא צריך שום דיון, זה ברור, כתוב תשבות, עשה...
מה, בתורה?
כן, עשה על מלאכה בשבת ודאי שיש בכמה מקומות, 12 פעם זה חוזר.
כן, השאלה מה זה אומר הביטוי של שבתון, אולי זה אומר משהו אחר.
לא, עשה של מלאכה, מפורש, ברמב״ם זה ברור.
ברמב״ם, כן, הרמב״ם אומר, השאלה מאיפה הוא ראה את זה בחז"ל, כמו שביום
כיפור.
רב שאל מאיפה רואים בחז"ל, התחלתי לבדוק בשבת.
טוב, בואו נראה. בכל אופן, הנקודה, אני חוזר אלינו, אז ראינו מחלוקת בין התוספות ישנים לבין הרמב״ם, בשאלה איך להבין את האב האמין הזאת שמחלקת בין יום לבין לילה, לגבי יום כיפור. באמת בגבורת הרי, מביא את האב האמין, מסביר את האב האמין לחלק ביניהם. שתף שוב פעם. אז הוא אמר, לא ידען, היבאינן בכל דוך תעונש דיאממה ולילה, כגון שבתות ימים טובים ומוצאי שביעית. אתה יודע מה הוא הכניס פה מוצאי שביעית. בכל אופן, זה על תוספת. בכל אופן, הוא אומר, ולי אפשר לומר, דאף אגב דבשר ימים טובים ושבתות, לא צריך הזרה ועונש ללילה בפני עצמו, וגם הלילה בכלל יום, אלא משום דתלה רחמנה עינוי ואיסור מלאכת יום הכיפורים, מחמת כפרת היום, ובכתיב, תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו, כי ביום הזה יכפר עליכם, רואים שהמלאכה והעינוי זה בגלל הכפרה, ואב האמינה, כיוון דאי אין ליל יום הכיפורים מכפר, אלא היום בלבד, כדהית בסוף כלל כמה די שבועות וכו', אז לכן גם כאן היה אב האמינה, על מה אין הלילה מכפרת אלא עצם היום, וכיוון שכן, אב האמינה, הואי ואין הלילה מכפרת אלא היום, אין הלילה בכלל עינוי ואיסור מלאכה. אתם רואים, אב האמינה היא גם לגבי העינוי וגם לגבי איסור מלאכה. אבל למה? בגלל שהבנתי שהעינוי ואיסור המלאכה הם תנאי לכפרה. והרי הכפרה נעשית רק ביום. אז זה ממש המהלך שאני דיברתי עליו כאן, רק בלי כמובן המעטפת הזאת של השביטה הרחבה. אבל הרעיון או הלוגיקה זה בדיוק אותה לוגיקה. זאת אומרת, אב האמינה היא שהאיסור מלאכה ביום כיפור הוא לא כמו שבתות וימים טובים. אלא הוא מתחבר לעינוי ומהווה תנאי לכפרה. וברגע שזה כך, אולי זה רק ביום, לכן עולה אב האמינה ביום כיפור שזה לא יהיה כך. אוקיי? כן, אגב, התוספות ראש פה באמת כותב שאב האמינה ויש כתוב בתורה בעצם היום הזה, מה שאבי רצה להגיד קודם. גם בתוספת יום הכיפורים, אני בספק אם זה נכון, אבל זה הטענה ברמב"ם. והשאלה, מה התחדש למסקנה? למסקנה, האיסור הוא גם ביום וגם בלילה. מה זה אומר? שזה ביום, אפשר להגיד, ביום זה נשאר כחלק מהתנאים לכפרה, חוץ מזה יש גם את דין יום טוב, ולכן זה קיים גם בלילה. אבל אז יוצא שיש שני דינים ביום כיפור. שתי סיבות למה לשבות ממלאכה. אחד מהם זה השביטה שמהווה תנאי לכפרה, אבל זה רק ביום. חוץ מזה יש פה גם את דין היום טוב. ובדיני יום טוב, אז זה לא שונה מכל יום טוב אחר, שזה גם בלילה. או שאפשר לומר שלא. מה שהתחדש, זה באמת השביטה ממלאכה, היא כמו כל יום טוב, והיא לא תנאי לכפרה. מה שהתוספות ישנים בעצם אולי אומר. אפשרות שלישית להגיד שלא. מה שהתחדש זה שהכל זה תנאי לכפרה, אבל גם כתנאי לכפרה צריך להתענות גם בלילה ולא רק ביום. בשביל להתכפר ביום אתה צריך לבוא כבר מעונה מתחילת היממה. כשהכפרה נעשית רק ביום, זה לא אומר שהעינוי יתבצע רק ביום. בפרט, באור מה שאני דיברתי, שהמושג להתענות הוא תמיד מדבר על משך זמן. אז בעצם כשאומרים לך תבוא מעונה, אין פירוש שעכשיו תהיה במצב שאתה לא אוכל. שתהיה כמו בתוך תענית. להיות בתוך תענית, מה זה אומר? אתה כבר אחרי זמן מסוים שלא אכלת. אתה כבר בתוך תענית. אז לכן אומרת הגמרא, אז אם ככה, זה מתחילת היממה, מתכולל הלילה. עכשיו, זה הכל תנאי לכפרה, אבל התנאי לכפרה הוא שאתה תהיה מעונה מתחילת היממה, למרות שהכפרה היא רק ביום. ותה ואמינה, שכיוון שהכפרה ביום, גם העינוי היא רק ביום, ואמרנו לפי הרמב״ם, זה ואמינה קלושה, אבל כל ואמינה כזאת, כמה שמלן שלו.
במלחמה, במלחמה גם יש לי את העניין הזה של, שכבר אני אהיה מתוך שביתה, או כן. במלחמה...
דיברנו על זה, שגם במלחמה, שביתה ממלחמה זה אולי, זה לא רק לא לעשות מלחמה, אלא להיות במצב של שביתה.
כן, אבל זה מחייב שאני התחלתי את זה מקודם, או בשביתה אפשר להגיד, גם אם לא התחלתי, אם כשמתחיל הבוקר אני כבר שובה את זה מספיק.
אפשר להגיד, אפשר גם להגיד שלא, אין לי ראיות פה, אז אני אומר, יש שלוש אפשרויות להבין את המסקנה. שלושתם אפשרויות, לא יודע מה להגיד, מה המסקנה. לפי הרמב״ם כנראה האפשרות השלישית היא הנכונה, כי הרמב״ם אומר למסקנה, שגם העינוי וגם המלאכות, זה שביתה אחת גדולה שהיא חלק כנראה מהתנאים לכפרה.
הרמב״ם נראה ממנו שכאילו במלאכה זה פשוט שזהו הלילה. כי הוא אומר כשם, ש...
ברור,
הוא נותן את זה כנתון.
לא, אבל אני אומר, אחרי שהגיעה ההרחבה לעינוי, עולה אב האמינה עכשיו חוזר חזרה גם למלאכה, שאולי זה יהיה רק ביום.
הרמב״ם לא מציג את זה ככה. לפחות בהלכות שלו, הוא לא מציג שהיה איזה אב האמינה במלאכה.
למה? להפך, הוא כן מציג.
הוא כאילו הפוך, הוא... איפה? אני בהלכה בא?
למה הוא אומר שזה גם ביום וגם בלילה?
אבל הוא אומר את זה בעיקר... בעיקר הוא אומר את זה ללמד לעינוי. כאילו הוא אומר, כמו שבמלאכה אין חילוק, כאילו שזה במלאכה זה מובן מאליו.
אבל למה הוא אומר את זה פה? בגלל שכשאתה מרחיב את המלאכה לעינוי, אז אני אומר, רגע, אז מה זה אומר בעצם? זה אומר בעצם שהמלאכה והעינוי הם כולם שביתה אחת, ואז עולה ואמינה לחלק גם במלאכה וגם בעינוי. בין היום לבין הלילה. אבל אז הוא אומר, רגע, אבל במלאכה, הרי יש לנו שני פסוקים. אחד מהם אומר על היום, אחד מהם אומר על הלילה, וצריך אותם אחרי החיבור הזה. אחרי שיש את שני הפסוקים, אז למדנו שבמלאכה אין הבדל בין יום ללילה. ממילא נלמד מכאן שגם לעינוי לא יהיה הבדל בין יום ללילה. אבל כל אהבה מן העולה, רק אחרי שאני מחבר את זה לעינוי, מה שאמרתי למעלה. לא. אלא ההערות, כל אחד יקבל מה שהוא מקבל. מה זה?
בתשעה באב זה גם בצד ככה? בהמשך לשיעורים בהתחלה? שזה השבתה
ולכן...
הלילה?
לרוב הפוסקים נראה שהאיסור מלאכה הוא רק ביום. אבל זה, אתה יודע, זה בפוסקים.
תענית. זה תלוי בזה.
לא, איסור מלאכה. דיברנו על איסור מלאכה של תשעה באב. אבל אתה יודע, בפוסקים, הכל זה המצאות של הפוסקים. זאת אומרת, מאיפה זה בא, מאיפה זה יצא. אני יכול לשמוע דעה שאומרת, לא, איסור מלאכה הוא על כל היממה.
אולי בלילה זה הפחות זמן שעושים מלאכה.
לא, אנחנו מדברים שם על מלאכות, למתת מלאכות ותולדותיהם. זאת אומרת, אני הערתי על זה הרי בשבוע, שגם בתשעה באב, לא הכוונה רק להסך הדעת מהתענית, כמו שמבינים בדרך כלל, אלא יש כמה מראשוני אשכנז, המורדכי והרביה ועוד, שמהם נראה שזה ממש מלאכות שבת. גם בתוספות דייקתי את זה. בתוספות אומר הרי שאין בין מלאכה בין שבת ליום, בין תשעה באב ליום כיפור, אלא תוספת. השאלה תוספות זה מה עם מקום שנהגו לעשות מלאכה? ואז אני שואל על תוספות, זה מה עם מקום שנהגו לא לעשות מלאכה? עדיין זה לא אותו דבר. אני שואל לפי תוספות לא, זה אותו דבר. מקום שנהגו לא לעשות מלאכה, הכוונה כל מלאכות היום טוב. אוקיי, עכשיו בהמשך הסוגיה אני עכשיו עובר, זה הקטע הראשון של החלוקה בין היום לבין הלילה. אני עובר עכשיו לדיון על תוספת יום הכיפורים. הגמרא בפי א' עמוד ב' מביאה שם, אמרתי עוד כמה דעות שמביאות אזהרה לעינוי. ואז היא עושה צריכותה, בין רבך בר יעקב לבין רב פאפה. אומרת הגמרא ככה, אלא רבך בר יעקב מה איתם ולא אמר כי רב פאפה, כן שבתון שבות, מבא אל אליכם דתניא ויניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש, יכול יתחיל ויתענה בתשעה, תלמוד לומר בערב. היא בערב, יכול מי שתחשך, תלמוד לומר בתשעה. הכיצד? התחיל ומתענה מבעוד יום. מכאן שמוסיפים בכל על הקודש. זאת אומרת, הוא לומד מהפסוק הזה שמוסיפים בכל על הקודש, לכן הוא לא מסכים עם רב פאפה. אוקיי? עכשיו, שואלת הגמרא, אין לי אלא בכניסתו, ביציאתו מניין, תלמוד לומר מערב עד ערב. גם בערב הראשון, גם בערב השני עושים תוספת. אוקיי? ואין לי אלא יום הכיפורים, שבתות מניין, תלמוד לומר תשבטו. אין לי אלא שבתות, ימים טובים מניין, תלמוד לומר שבתכם. הכיצד? כל מקום שנאמר שבות, מוסיפים בכל על הקודש. לכאורה יש דין תוספת דאורייתא ביום כיפור, בשבתות ובימים טובים. להלכה, הרמב״ם מביא את דין תוספת רק על יום כיפור. לא שזה רק, לא רק שזה רק על יום כיפור, אלא זה רק על העינוי ביום כיפור, ולא על המלאכה. ככה הרמב״ם. שיטת ראשונים אחרים, שדין תוספת הוא דין דאורייתא, גם על ימים טובים וגם על שבתות. ברמב״ם זה סיפור שלם. וככה נראה, הוא לא מביא את זה. אז יכול להיות שזה אסמכתא, יכול להיות שהוא הולך עם טענה אחר, כי יש טענאים אחרים שלומדים את דין תוספת ממקומות אחרים. יש גמרות, סוגיות מקבילות. יש כאלה שלומדים את זה משביעית או מכל מיני מקומות אחרים. בכל מקרה, אז הגמרה לומדת מפה את דין תוספת שמוסיפים לכל על הקודש. הגמרה ושואלת בהמשך, ותנה דעצם עצם, היי בתשעה לחודש, מה יעביד לי? מה השאלה? אז מסביר רש"י, התנה של עצם עצם הרי ממעט את התוספת מעונש, בפ"א עמוד א', נכון? זאת אומרת, בעצם היום הזה לומדים שיש קראת רק על היום, ולא על, רק על היממה ולא על התוספת. אז מה זה אומר? כנראה שיש שם לאו, אחרת למה צריך למעט את זה מקראת? נכון? אבל אם יש שם לאו, אז למה צריך את הפסוק הזה על התוספת? הבאת לי עכשיו פסוק שמלמד תוספת, אבל התנא דעצם עצם, מזה שיש פסוק שממעט את התוספת מקראת, ברור שהאיסור קיים שם, רק הקראת התמעט. ככה הגמרא שואלת. ואז היא עונה שצריך את זה בשביל חובת האכילה בתשיעי. נעזוב את זה כרגע. השאלה בעצמה היא שאלה מוזרה. אולי לפני כן. מה עם התנא שלנו שחולק על עצם עצם? אז לשיטתו כנראה אין מיעוט של התוספת מקראת, נכון? כי אם היה מיעוט כזה, המיעוט הזה מוכיח שיש שם את האיסור, רק התמעט מקראת. אז הוא לא היה צריך את הפסוק, אם הוא צריך את הפסוק, משמע שאין לו מיעוט מקראת על התוספת. ואז מה יוצא?
שלשיטתו... מה, יהיה קראת? מה? יהיה
קראת על התוספת? לכאורה לשיטתו יהיה קראת גם בתוספת. כל מה שכתוב שאין קראת בתוספת זה רק לתנא של עצם עצם. ובאמת מצאתי ברבנו אליקים, אחד מהראשונים, הוא כותב את זה. שלתנא שלנו נגד התנא של עצם עצם יש קראת גם על התוספת. המחלוקת תנאים. איפה יהיה ההבדל, ועוד מעט אני אסביר הלאה, יכול להיות שההבדל הוא בשאלה, איך אני מבין את דין התוספת? האם התוספת זאת הרחבה של האיסורים והמצוות שחלים ביום כיפור עצמו, זאת מרחיב את יום כיפור קצת קדימה וקצת אחורה, או שלא, יום כיפור זה על יום כיפור עצמו. התוספת זה דין חדש. זה דין חדש. ואז אין סיבה להניח שיש עליו כעת. אוקיי? זאת אומרת, יכול להיות, התנא שלנו לומד מכאן את הדין תוספת, נכון? והוא לא ממעט את התוספת מקראת. למה? אז אני אומר, למה הוא לומד תוספת מקראת? כי הדין שלומדים מפה על התוספת, זה דין מחודש. זה לא הרחבה של דיני היום כיפור, גם לזמן התוספת. זה עשה נפרד. לומדים אותו לתוספת. מערב עד ערב תשבטו שבתכם, כן, בתשיעי. בתשיעי מערב עד ערב. בתשיעי מערב עד ערב, מכאן שמוסיפים בכל על הקודש. מה זאת אומרת? התוספת הזאת זה עשה נפרד. יש מצוות עשה נפרדת על התוספת. זה לא מתחילים את יום כיפור יותר מוקדם. אז זה עשה נפרד. אם זה כך, לא צריך למעט אותו מקראת. לא נאמר עליו קראת. קראת נאמר רק על יום כיפור. לא צריך למעט אותו מקראת. רק אם אתה אומר שהאיסור בתוספת הוא הרחבה של איסורי היום עצמו, אז הייתה ואמינה להגיד שגם הקראת יהיה בתוספת. לכן צריך מיעוט שבתוספת לא נאמר הקראת. אוקיי? אבל התנא שחולק על העצם עצם, הוא אומר שאין מיעוט של התוספת מהקראת, אז אומר רבנו אליקים, אז כנראה שלשיטתו יש קראת. אני אומר, לא, לא בהכרח. יכול להיות שהוא אומר, לא צריך מיעוט של התוספת מקראת, כיוון שמראש כל האיסור של הקראת הוא איסור מחודש. זה נבע אמינה שיש שם קראת, לכן לא צריך למעט את זה מקראת. ואז יוצא שההבדל הוא לא אם יש קראת, לכולם אין קראת. ההבדל הוא רק בשאלה מה טיבה של התוספת. לפי התנה של עצם עצם התוספת, זה פשוט התחלה יותר מוקדמת של יום כיפור. על כל המשתמע. חוץ מהקראת, שהקראת תתמעט. לפי התנה שחולק על התנה של עצם עצם, הוא טוען שיום כיפור מתחיל בתחילת היום. התוספת זה דין חדש. זה מצוות עשה חדשה. אחת הנפקמינות למשל יכולה להיות לחיוב נשים. אם זה מצוות עשה חדשה שאין בה לאו רק עשה, נשים תהיינה פטורות. אם זה המשך של יום כיפור, אז יכול להיות, אפילו אם יש שם רק עשה ולא לאו, אני מזכיר לכם שהתנה של עצם עצם ממעט לא רק את הקראת, אלא גם את הלאו. זוכרים את הגמרא? תראו, אני אראה לכם את הגמרא פה.
בעצם בנשים יש איזו הקלה, אבל מוטב שהוא שווה
גינט. רגע, רגע, נגיע לזה, נגיע לזה, זה באמת קשה מה שאני אומר. אז יש פה בגמרא בעמוד א' כתוב, ותנא מייתי למאכה, פינתם את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו, יכול יאנוס על תוספת מלאכה, תלמוד למה וכו'. יכול יאנוס, לא אנוס כרת על תוספת מלאכה. יכול לא יאנוס כרת על תוספת מלאכה, יאנוס כרת על תוספת עינוי, תלמוד למה שלא. יכול לא יהיה בכלל עונש, אבל יהיה מוזר על תוספת מלאכה. רואים? יכול, לא יהיה בכלל עונש, אבל יהיה מוזהר על תוספת מלאכה, תלמוד למה, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה. יכול, לא יהיה מוזהר על תוספת מלאכה, יהיה מוזהר על תוספת עינוי, גם לא. אז מה רואים? הוא ממעט את זה גם מעליו. אז מה נשאר שם? לא רק הקראת התמעט, גם עליו התמעט. נשאר רק העשה. נכון? עכשיו, אם נשאר רק העשה, האם נשים תהיינה חייבות? אז זה מצוות עשה של זמן גרמה. ביום כיפור יש גם עשה וגם לאו, אבל בתוספת יש רק עשה. אני אומר ככה, אם העשה הזה הוא ממשיך את העשה של יום כיפור, רק אומרים לך להתחיל את זה יותר מוקדם, אז מי שחייב בעשה של יום כיפור, ונשים חייבות בעשה של יום כיפור, אז הם תהיינה חייבות גם בעשה של התוספת, כי הוא רק, אותו עשה רק מתחיל יותר מוקדם. אבל אם אני תופס את זה כעשה מחודש, אז יכול להיות שנשים תהיינה פטורות, כי זה רק עשה ואין לאו.
למה נשים חייבות בעשה של יום כיפור לנשים?
גם דבר שיש בו גם עשה וגם לאו, נשים חייבות. ככה התפיסה המקובלת לפחות. אותו תוספות
בקידושין... זה לא בגלל זכור ושמור, או בגלל...
רגע, זה אותו תוספות בקידושין שהפניתי אותך קודם, כשתסתכל שם, אז תראה...
הוא אומר על הכל.
הוא לא אומר, אבל זה משתמע. תחשוב רגע מה משתמע ממנו, ואתה תראה שהוא תופס את השמור וזכור לפי שיטה אחת, רק על שבת. אין עיקרון כללי שבכל מקום שיש לאו ועשה, אז אנשים חייבות גם בעשה. אבל יש דעה אחרת בתוספות שאומרת שלא. בכל מקום שיש לאו ועשה, אנשים חייבות גם על הלאו וגם על העשה.
זה לא מדבר לפי השיטה האחרת.
נכון. אוקיי? יכול להיות מחלוקת תנאים פה. זה בדיוק יכולה להיות המחלוקת בין התנאים. ואז בעצם יוצא, תשימו לב, לפי זה יוצא שהקושייה של הגמרא היא קושייה קצת מוזרה. כי הגמרא שואלת על התנא של עצם עצם, היי תנא של עצם עצם, היי בתשעה לחודש, מה יעביד לה? אז מסביר רש"י, מה זאת אומרת? אם יש לו מיעוט מהכרת, אז כנראה את האיסור יש. אז אם את האיסור יש, אז למה צריך את הפסוק של בתשעה לחודש בערב? מה השאלה? בתשעה לחודש בערב מחדש איסור מחודש. ברור שהגמרא הבינה שלתנא של עצם עצם, איסור התוספת הוא המשך של יום כיפור. אז אין מה לחדש חידוש מחודש, יש את האיסור מחודש, יש את האיסור של יום כיפור עצמו. אבל הרי ראינו שהתנא ממעט משם גם את הכרת וגם את הלאו. על כורחנו, שכנראה נשאר האיסור של העשה, של יום כיפור הרגיל. ולכן מיותר הפסוק בתשעה לחודש בערב. זאת אומרת, נכון שזה רק עשה גם לתנא של עצם עצם. אבל זה העשה של יום כיפור, זה לא עשה חדש. והתנא שחולק על התנא של עצם עצם, גם הוא אומר שיש שם רק עשה, אבל זה לא עשה של יום כיפור, זה עשה מחודש. זה ההבדל ביניהם. כי אם היה לאו, אם היה לאו, היה מקום להגיד שהיה לאו ביום כיפור, בתוספת, לכן היה צריך למעט את זה מהקראת. הפסוק הזה, תשאל החודש בערב, בא לרבות שיש גם את העשה על התוספת. מה קשה, מה הגמרא מקשה? רואים שזה לא עובד ככה, אלא זה המשכה של יום כיפור כולו. גם העשה וגם עליו. רק אחרי שזה מתמעט מהקראת, זה גם מתמעט מעליו. מה שנשאר זה רק העשה, אבל זה העשה של יום כיפור, זה לא עשה חדש. ולכן הגמרא אומרת, אז למה צריך עשה חדש על התוספת? יש כבר את העשה של יום כיפור שמתחיל בתוספת. זאת אומרת, זאת התנה שחולק על התנה של עצם עצם, הוא, לשיטתו כן צריך את הפסוק הזה. למה? כי לשיטתו, התוספת בכלל לא ממשיכה את יום כיפור. אין, יום כיפור מתחיל בתחילת היום. התוספת זה דין מחודש שנלמד מתשע לחודש בערב. ויש בו כנראה רק עשה, תשבטו שבתכם, ולא עליו. ככה לפחות בפשטות. דווקא מינה שנשים למשל תהיינה פטורות. אוקיי? עכשיו, איפה הנפקא מינות? אז כמו שאמרתי קודם, לכאורה יש רק עשה בתוספת לפי שני התנאים. הנפקא מינה היא, השאלה היא, המחלוקת היא בשאלה איזה עשה, זה עשה חדש או עשה של יום כיפור. נפקא מינה אחת הבאתי לגבי חיוב נשים.
אז איך יכול להיות כרת אם זה רק עשה?
זה מה שהתמעט. עוד פעם.
לא הבנתי.
יום כיפור...
לפי הרב אליקים, לפי הרב אליקים.
לא, לא, לפי התנה של עצם עצם, רגע, לפי התנה של עצם עצם,
בדשן כרת.
התוספת, התוספת זה יום כיפור קומפלט.
כן, אבל כתוב באליה שזה לא כרת. רגע,
אבל יש מיעוט מיוחד מכרת, ויש מיעוט מיוחד מעליו.
כן.
ואז נשאר רק העשה.
לפי הבריתה השנייה, לפי הבריתה השנייה.
לפי הבריתה השנייה זה בכלל בתוספת משהו מיום כיפור, זה דין מחודש לגמרי.
כן, אבל זה הכל לא כמו הרב אליקים שהוא מצא, נכון?
לפי הרב אליקים יש כרת. הבאתי את זה נגד רבנו אליקים. אמרתי שרבנו אליקים לא בהכרח צודק. גם התנא שלו של עצם עצם לא בהכרח אומר שיש כרת בתוספת. רבנו אליקים טוען שהתנא שלו של עצם עצם טוען שיש כרת על התוספת, כי הוא לא מקבל את המיעוטים של התנא דה עצם עצם. אני אומר שלושה לא מקבל, לא צריך.
אני מבין מה שהרב אומר, אבל מה הרב מבין בדעת הרב אליקים הזה, שזה מצווה בפני עצמה ויש כרת?
כן, זאת הרחבה, זאת הרחבה של יום כיפור לתוספת, לא קשה. זה בסך הכל פשוט.
מה, יש מצוות עשה עם כרת חוץ מפסח במילה?
לא חוץ, לא, זה אותו דין. זה אותו דין של יום כיפור. יום כיפור פשוט מתחיל לפני שמתחיל היום, בתוספת. ולכן יש הכל, כרת, עשה, אליו, הכל יש...
אה, אז הוא לא יהיה מחלוקת בזה בין הברייתות, הבנתי.
לא, בברייתא יש מחלוקת.
לא, אבל לא יהיה מחלוקת בהגדרה הזאת של אם תוספת זה מתחלוקת מעצמה, זה
הרחב
שיום כיפור לפי דעתו.
מחלוקת תהיה האם יש מיעוט מהכרת ועליו.
איבן.
לפי התנא דעצם עצם יש מחלוקת מהכרת ועליו, ולפי התנא שני אין מיעוט. אבל תכלס, מה שנשאר, כל אחד לפי מה שהוא חושב שנשאר, נשאר יום כיפור הרגיל. לא
אליקים.
זה לפי הרב אליקים, בדיוק. אבל לפי התפיסה המקובלת לא מצאתי לו חבר, הרב אליקים, זאת אומרת, בדרך כלל מקובל שזה מוסכם, שאין כרת על התוספת, אז זה מה שאני טוען, שדברי הרב אליקים לא הכרחיים, כי גם התנא שחולק על תנא דעצם עצם, לא צריך מיעוט מכרת ומילאו, כי מעיקר זה רק איסור חדש. תעשה חדש שלהוסיף מחול על הקודש. נפקא מינה למשל, אמרתי לגבי נשים, נפקא מינה נוספת, מה קורה, נגיד בשבת. אם אני מבין שתוספת שבת זאת התחלה של השבת עצמה, אז אפשר לדון, האם אני צריך לעשות קידוש? אם אני אוכל בתוספת? כי אם השבת התחילה, אסור לי לאכול בלי קידוש. יותר מזה, האם עשיתי קידוש בתוספת, יצאתי ידי חובה? או שקידשתי את התוספת, אבל זה דין אחר מאשר לקדש את היום. ביום כיפור זה לא נפקא מינה, כי לא אוכלים. אבל אני אומר...
לקדש את היום גם לא מחייב שיהיה בתוך היום, אפשר גם סמוך ולפני.
לא, בפשטות צריך לעשות את זה ביום עצמו. אתה לא יכול לקדש אותו מראש. הקידוש. מה שאנחנו אומרים קידוש, זה נעשה ביום עצמו.
ולכניסתו, לפי הרמב״ם, שמצוות קידוש והבדלה זה אותו מצווה, אנחנו מקדשים בתוך השבת, ומבדילים אחר השבת.
נכון, אבל הקידוש הוא בתוך השבת.
כן, אבל אם זה אותו מצווה, היינו צריכים לעשות גם הבדלה, כשהשבת עומדת לצאת.
ההבדלה זה לא לקדש את השבת, זה לחלן את החול. ממילא השבת מתקדשת.
טוב, זה...
לא, זה התפיסה הפשוטה. על לקדש את השבת ביציאתו, מה פירוש? להראות שהוא לא אותו דבר כמו היום חול, זה נקרא לקדש אותו. אז את זה אתה עושה בתוך היום חול, כי את הקידוש של השבת שם אתה עושה דרך החילון של יום החול. לכן כל פעולה על יום צריכה לעשות בתוך היום שבו מדובר. גם ההבדלה וגם הקידוש. ממילא עכשיו יכולה להיות נפקא מינה לגבי התפיסה של התוספת בשבת. אם התוספת היא התחלת השביתה של השבת, אז אפשר לקדש את השבת מראש, ולא רק אפשר, אלא צריך לקדש, אי אפשר לאכול בלי לקדש. ואם קידשת, יצאת ידי חובה, אתה לא מקדש עוד פעם בשבת. אם התוספת זה דין חדש, היה מקום אולי להגיד, או שלא צריך קידוש, או שאם עשית קידוש זה לא מועיל לשבת, אלא רק לתוספת. בשבת תצטרך לקדש את השבת.
יש מצב שלקדש פעמיים, כן?
אולי, לא יודע, אני אומר, לא מצאתי דבר כזה בפירוש, אבל זה, כדי לחדד את ההבדל בין הדעות, אני מביא פה נפקא מינה אפשרית. לא אומר שזה הכרחי. אוקיי? לגבי הפטור של נשים, הגמרא בעיסוקה בדף כ"ח מביאה פטור של נשים מלימוד מפורש. וזה לכאורה אומר שבלי הלימוד הזה נשים היו חייבות ביום כיפור, בתוספת יום כיפור. סליחה, ביום כיפור עצמו, לא בתוספת נדמה לי. יום כיפור עצמו. בתוספת אני לא זוכר, צריך לבדוק רגע. צריך לבדוק את הסוגיה.
נשים זה אחרי שאמרו שאותם שושעים לא יהיו מזילים שמשמע שבעצם הם חייבות.
אז זה, אני אגיע לזה עוד מעט, מהגמרא של מוטב יהיו שוגגים, לא עוד מעט כי אני כבר גומר, אבל מהגמרא של מוטב יהיו שוגגים באמת רואים שגם נשים שייכות בתוספת. ואז זה לכאורה אומר שזה לא עשה חדש, אלא זה המשך של העשה של יום כיפור. ואז צריך לדון האם הגמרא הזאת של מוטב יהיו שוגגים תלויה במחלוקת התנאים פה. לפי רבנו אליקים, באמת לא, וזה מחזק את שיטתו. אבל לפי ההצעה שאני הצעתי, זה רק הולך לפי התנא של עצם עצם, לא לפי התנא השני.
אבל הרמב״ם פוסק כמו, לא פוסק כמו עצם עצם, וכן פוסק כמו מוטב שהוא שוגגים
בנשים. התנא של עצם עצם זה משמעות דורשין, אז אני לא יודע עד כמה אפשר לדייק ברמב״ם כמו איזה תנא הוא פוסק.
לא, הוא לא פוסק את התוספת של בשבת כאילו.
זה לא אומר, יכול להיות זה אסמכתה או משהו כזה, אבל זה עדיין, את הדרשה של לגבי התוספת של יום כיפור, יכול להיות שהוא כן מסכים לתנא של עצם עצם. למה הוא מוציא את שבתות וימים טובים, זה פרשייה בפני עצמה. לא עוד נדבר על זה. טוב, נראה לי שאני אעצור כאן. אם מישהו רוצה עוד להעיר או לשאול, אז אפשר כמובן.
שאלה שלא קשורה לשיעור, אז אחרי שכולם יסיימו לשאול, אם שרוצה. קשור לרשמה לסמסטר א', והיום זה יום אחרון שאפשר. מה זה השיעור נושאים במחשבת ההלכה?
מה זה? מה יהיו הנושאים?
כן, אני רוצה להבין את זה.
אמור להיות שם איזשהו סילבוס נדמה לי, אני כתבתי משהו. באופן עקרוני זה...
באופן עקרוני
אני מתכוון לדבר על ה... על ההסתכלות על ההלכה במישור המטה-הלכתי. מה זאת מחלוקת, הלכה ואמת, פלורליזם וסובלנות בהלכה, מה המשמעות של דעות של דחויות מההלכה, אוטונומיה בפסיקה מול היזקקות לתקדימים. זאת אומרת, איזושהי הסתכלות מלמעלה על הפילוסופיה של ההלכה, כן, על איך ההלכה עובדת.
הבנתי, תודה.
הרב, אני לא, עדיין לא, אין לי את הלוח זמנים שלי בשביל לדעת מתי אני, באיזה זמנים יש לי לשבת למכון, בסמסטר הבא, איך עושים עם זה?
לא הבנתי.